כן, עכשיו שמתי אוזניות, ו-8:00. אוקיי, חברים, אז אני רק מעדכן אתכם שאנחנו נמצאים עם האחד והיחיד, נתי שיינפלד, המרצה הכי פרפקציוניסט, אני חושב שאירחתי בפאנל עד היום. אנחנו בשעתיים האחרונות עושים טסטים על הזווית של האור ועל מאיפה, אז אני מקווה שההרצאה תהיה ברמה של ההכנות שקדמו לה. אז אנחנו נמצאים עם נתי, המון המון שנים בתחום, מספר על עצמו, התחיל כסוכן, היה בכמה רשתות, גם כזכיין, והיום הוא זכיין ברשת אנגלו-סקסון. אז ערב טוב, נתי.
ערב טוב, ערב טוב לכם, ערב טוב לכולנו, ואני מה זה שמח שבכלל יש את ההזדמנות לאנשים לשמוע על המקצוע המדהים הזה. זה באמת המקצועות, אחד מהמקצוע הכי מדהימים שיכולים להיות, ותכף אני אפרט, אבל לפני כן אני אספר טיפה על עצמי. אני היום בן 51, השתחררתי מהצבא אחרי הרבה שנים, והייתי בטוח שאני מלך העולם, אני יודע לעשות הכל, והדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי ופתחתי עסק, וכמעט כל מי שהוא היה בצבא בקבע, בטוח אם הוא היה בתור קצין או אם היה איזה נגד והמון שנים, הוא בטוח שהוא יודע לעשות הכל, כי הוא ניהל מערכות גדולות, והוא התעסק בכספים, והוא יודע לעבוד עם אנשים, ובדרך כלל רוב האנשים האלה הולכים ופותחים ביזנס, או לחילופין הולכים לפוליטיקה, ומסתבר היום זה לא בושה לומר, היום אנחנו יודעים, במיוחד אחרי מה שהיה עם גנץ, עם בוגי, עם אשכנזי, מי שהיה בצבא זה לאו דווקא שהוא יצליח בפוליטיקה, כי פוליטיקה זה מקצוע, ועוד יותר מזה, מי שלא היה ביזנסמן, מאוד קשה לעשות ביזנס אם אתה לא יודע לעשות את הביזנס. זה לא מספיק שאתה יודע לעבוד טוב. נעשה את הסיפור מאוד מאוד קצר. אני השתחררתי מהצבא ופתחתי עסק. לעסק הזה קראו מסעדה. המסעדה כלפי חוץ, כפי שלפני רגע אמר ניר, אני מאוד פרפקציוניסט, כלפי חוץ הייתה מדהימה, איכותית, נהדרת, הלקוחות מאוד מאוד נהנו, כלפי חוץ גם הרווחתי המון כסף, אבל בפנים הכל היה רקוב, כי לא ידעתי את הביזנס. זה לא שלא ידעתי לעשות את העבודה נכון, זה לא שלא ידעתי לתת שירות מצוין, זה לא שלא היה אוכל מעולה, זה לא שלא היה מתוקתק, אבל צריך לדעת לעשות ביזנס, וביזנס זה בעיקר לדעת לשווק ולפרסם, ולדעת לעשות מסע ומתן ולמכור, וזה התורה על רגל אחת של ביזנס. נעשה את הסיפור ממש ממש קצר. אחרי 3 שנים הפסדתי את כל מה שהיה לי, הכל, כל הפנסיות פדיתי, את כל החסכונות שלי, כל מה שחסכתי, מגיל 14 הייתי על מדים, אני לא נשארתי עם כלום. לפני כן קניתי כמה וכמה דירות, פעם עוד היה אפשר לקנות ב-10% דירה, כלומר אתה לוקח 90% משכנתה ועוד 5% EMI, כלומר ב-5% קנית דירה, קניתי בנשר, במעלות, בנהריה, בקרמיאל, קניתי ככה כמה וכמה דירות, את כולם אני הפסדתי, עד היום אני הולך ליד המסעדה איפה שהייתי, בדשא, אני אומר, הנה פה קבורה הדירה של מקרמיאל, פה קבורה הדירה של מנשר, פה קבורה הדירה מנהריה, פה קבורה, אני הפסדתי את הכל בעסק הזה תוך 3 שנים, וגם אחרי שהרווחתי מאוד בדירות האלה, אני יצאתי עם הפסד של כמיליון שקל מכל הדבר הזה, זה היה נורא ואיום, ואני חייב לומר לכם, כל בן אדם יכול ליפול, כל בן אדם, כולנו
נופלים. בן כמה היית בשלב הזה? בן כמה היית?
מה?
בן כמה היית בשלב הזה?
אני הייתי בן 38, התחלתי את המסעדה, ב-41 אני יצאתי משם, חבול, מוכה, בן אדם שבגיל 41, אתה בשיא כוחך, בשיא עונך, בשיא הניסיון שלך, בשיא היכולות שלך, אתה אמור לפרוץ ולסגשג, אני הרגשתי שאני על הרצפה, אני ממש בתחתית, התחתית, התחתית של הבור, זה היה נורא והיום, מעבר לזה שמבחינה כלכלית אתה מרגיש אפס מאופס, ואין לך, אתה מוגבל, אין טעות שלא עשיתי, אין טעות, וכל הדברים שאני כרגע מספר הם קשורים גם למקצוע הזה, ובמיוחד מה ההצעה שלי בסוף אליכם, איזה טעויות אני עשיתי שהם היו כל כך נוראים, הייתי מוגבל, ומוגבל חמור, זה פשוט נורא, אין לך כרטיסי אשראי, ואין לך צ'קים, ואין לך אפשרות כלום, 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 אבל מעל לכל הדברים האלה, הביטחון העצמי שלך, אתה פשוט הופך להיות אפס, אפס מאופס, והכי נורא זה, מול המשפחה שלך, מול הילדים שלך, ובטוח מול אשתך, והכי נורא, זה מול חמתך. היא תמיד אמרה שאני אפס, אבל עכשיו זה מוכח, וזה היה נורא. אני אומר לכם, רבותיי, זה היה באמת תקופה מאוד 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 קשה, אבל תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זו הייתה התקופה שבעצם הביאה אותי לזינוק המשמעותי שיש לי היום, הנפילה הגדולה שלי, היא זו שבעצם נתנה לי את הסגסוג וההצלחה, זה היה בית ספר הכי טוב עבורי. ובעצם, תוך כדי שהייתי במסעדה, אני קניתי ומחרתי דירות, תוך כדי זה אני דיברתי על זה שלבוא לקנות נכסים דווקא בפריפריה, ולהשקיע דווקא פה בשלוש דירות במקום בדירה אחת במרכז הארץ, ויצאתי המון המון קשרים תוך כדי זה, כי אני מאוד אוהב לדבר עם אנשים. כשאני סיימתי את המסעדה, פתאום אחרי שלושה חודשים שהיית ממש, אתה בדיכאון מוחלט, גידלתי זקן וכל שיצאתי מהבית, פתאום צלצל חבר, אומר, נתי, אתה זוכר שסיפרת לי שאתה קונה נכסים בפריפריה ואתה עושה ככה וככה? בוא תעזור לי. רצתי, עזרתי לו, עשינו ביחד, קנה איזה דירה, פתאום בא עוד חבר, חבר ילדות, גם אני רוצה, בוא זה, גם לא עזרתי. בא פתאום החבר השלישי, אמרתי, רגע, 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 אז יש פה באמת איזשהו משהו ביד, שאני יכול לעשות ממנו קצת ביזנס, יש איזשהו יתרון מסוים, ובוא נעבוד עם זה, אבל אני לא רוצה להיות מתווך בשום פנים ואופן. למה? כי אז באותם שנים, מי שהיה מתווך היה כתוב לו פה על המצח, שהוא שקרן, רמאי, תחמן, מוריד מחירים, עובד לא ישר וכו' וכו', ואני לא כזה. אני גדלתי בחיל האוויר, אני טיפוס מאוד מאוד ישר, אני אוהב לעבוד בצורה איכותית, אני כזה. עבדתי במשך שנתיים בדבר הזה, אני אומר בדבר הזה, כי אז עוד לא ידעתי להגדיר אותו נכון, ואני אמרתי, טוב, אני אלווה משקיעים. ואז אמרתי, רגע, מה זה משקיעים? משקיעים זה אז היה נוחי דנקנר, לב לוייב, כל מיני אנשים משמות מפוצצים וגדולים. ואז מהר מאוד הבנתי, מה זה אני משקיע? אני משקיע אנשים להשקעות בנדלן, כל מי שיש לו איזה 100,000 שקל, יכול היום לקנות, אז, לקנות בלי בעיה, דירה של 300, 350, 400 אלף שקל, בלי בעיה. ואז קראתי לטייטל שלי, מלווה אנשים להשקעות בנדלן בפריפריה. נעשה את הסיפור גם קצר. עשיתי את זה במשך כשנתיים, ויצרתי הרבה קשרים עם המון אנשים, לא משנה גם איך. הבאתי מלא תל אביבים, תל אביבים כביטוי, ממרכז הארץ, לקנות בצפון, ויצרתי קשרים בעצם עם מתווכים שהם עבדו באזור שלנו, שהם אליהם היו את הנכסים, ואני הבאתי את הקונים. בפועל באמת הייתי סוכן קונים, מה שהיום קוראים לזה. ואז גיליתי שבאמת, רוב המתווכים שעבדתי איתם, הם באמת שקרנים, תחמנים, בני זונות, מורידים מחירים, וקשה לעבוד אותם, והם דופקים אותך וכולי וכולי, ופתאום בא להם איזה אשכנזי לפלף, כיפה, לפלף עם נעים כחולות, ומביא להם אנשים במרכז הארץ, ועוד אז, ב-2011, גובה מהם 10,000 שקל פלוס מע"מ, שהם בקושי גובים 0.5% על דירות 300,000 שקל, שיוצא להם 3,000 שקל, 2,000 שקל, 2,500, וזה מה מאוד חרה להם. ואז הבנתי שבאמת קשה להיות מישהו אם אין לך באמת סחורה. הסחורה בעצם זה נכסים שאותם אתה צריך למכור. לא אני מוכר, דרך אגב, המוכרים, ואנחנו נדבר על הדבר הזה. ופתאום פנה אל אחד מהמתווכים, אמרתי, תשמע נתי, אתה נראה שונה לגמרי עם כל האחרים, אני רוצה להיכנס לחברה גדולה, ולמה אני רוצה להיכנס לחברה גדולה? כי אני רואה מה קורה בעולם. בעולם כולו, הרשתות הגדולות גורסות את הקטנים, היום כבר אין מקולות, היום כבר אין בתי קפה, היום כבר אין מכבסות, היום כמעט אין כלום, הכל בעצם זה, אין סופר, הכל זה רק החברות הגדולות, ואותו דבר אני רואה מה החברה הגדולה שנמצאת בעיר שלי, באקו, מה היא עושה, בוא אני רוצה להתחבר לחברה הגדולה, אמרתי לו, שמע, אני בחיים לא יהיה מתווך, אני לא הולך להיות בשום חברה ובשום חברה גדולה, ובתוך לא מתווך, אני לא כזה שכתוב לו על המצח, שקרן, רמאי וכל זה, ואני לא רוצה להיות מתווך. אמר לי, נתי, אל תהיה, בוא רק תשב לצידי, אני רוצה, בא יוחנן נס קוראים לו, בא יוחנן נס להסביר לי, אני רק סומך על הדעה שחשב לצידי, ותשמע מה הוא אומר, אחרי זה תעזור לי אם לקחת החלטה, כן, כן, לא, לא. באתי, שמעתי, והוקסמתי. פתאום אותו יוחנן נס גילה לי ופתח את עיניי, איך אמור לעבוד באמת מתווך, איכותי, רציני, טוב, בצורה שיש דרך ושיטה שאתה עושה באמת כסף בצורה איכותית וטובה וישרה והרבה. אני נדהמתי. אני הרגשתי כאילו אני מדבר עם מישהו מחיל האוויר, אחד לאחד. ואז הצטרפתי לאל הנכס כזכיין. הייתי 5 שנים באל הנכס, המשרד שלנו פה עם כל הסוכנים התותחים שלנו, בקרמל, מעלות פרודים. לפני כשנתיים, שנתיים וחצי, חברתי לאנגלו-סקסון. היום אנחנו משרד גדול שמתפתח, אנחנו פותחים כרגע גם באקו. ומה שאני הולך ללמד אתכם כרגע זה, דרך אגב, הנקודה הכי משמעותית, ומה שאני הולך לספר לכם כרגע זה מבוסס על המציאות שלי, אוקיי? מה שאני עשיתי אחד לאחד. כפי שאני אמרתי לכם, היו לי חובות של מיליון שקל אחרי שמחרתי את הדירות, אחרי שבזבזתי את הפנסיות, אחרי שעשיתי את הכל, אני תוך 7.5 שנים חיסלתי את כל החובות שלי. לא עשיתי פשיטת רגל, לא הייתי בכונס נכסים, הצלחתי את כל החובות שלי לסיים בזכות דבר אחד. בזכות המקצוע הזה, בזכות מקצוע התיווך, כי זה מקצוע כל כך איכותי ורציני, שתכף אני אספר עליו, שאפשר לעשות את הדבר הזה בצורה פנומנלית. עכשיו תראו, המקצוע הזה זה מקצוע סופר איכותי, סופר יוקרתי, סופר מתגמל. עכשיו זה שהוא איכותי, אני יודע, כי כי זה, אתה מתעסק פה בדברים שהם ברומו של עולם, אנשים מוכרים בתים מאוד גדולים והם סומכים עליך וכולי, זה שהוא באמת יוקרתי, זה בוודאי שזה יוקרתי, כי אתה בעצם עוזר לאנשים, מהאנשים הכי פשוטים והאנשים הכי שועי עולם ומלכי הארץ ורוזנים, לעשות את העסקה הכי טובה שלהם, ולקנות או למכור את הנכס הכי משמעותי שלהם. אבל זה שזה מתגמל, זה לא כי אני רוצה עכשיו לשכנע אתכם שהמקצוע הזה מתגמל, אלא זה מוכח שזה מתגמל. איפה זה מוכח? לא כי אני עשיתי כסף אם מישהו אחר לא עשה כסף, אלא כי מדינת ישראל החליטה שהמקצוע הזה סופר מתגמל. איפה החליטה? היא החליטה שרופאים, שעורכי דין, שאדריכלים, שרואי חשבון, לטובת העניין, הם לא יכולים להיות עוסק פטור, הם יכולים להיות רק עוסק מורשה, מינימום עוסק מורשה. למה? כי בשביל לעשות עסקה, בעסקה אחת אתה יכול לעשות בום אחד, שאתה תעשה 100,000 שקל בעסקה אחת, והנה אתה בעצם מכסה את כל מה שעוסק פטור עושה בשנה שלמה אחת. מי עוד אמור להיות בקטגוריה הזאת? כמובן, המתווכים. המתווכים, מדינת ישראל החליטה שחד משמעית, אם אתה רוצה להיות מתווך, אתה חייב להיות על התחלה עוסק מורשה. זאת אומרת, מדינת ישראל מכירה בזה שאתה הולך להרוויח הרבה 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 כסף. ולכן, אני ממליץ על המקצוע הזה. מה ההבדל בין המקצוע הזה לבין רופא, לבין עורך דין, לבין אדריכל, לבין רואי חשבון? כולם בסוף מוכרים שירות, גם אני מוכר שירות. הם לא בונים, הם לא משפצים, הם לא מייצרים, הם לא חותכים, הם לא, אין להם שום מוצר, הם נותנים שירות. גם אני עושה את זה. רק ההבדל שבמקצוע הזה, אתה לא צריך ללמוד 4 שנים ולהשקיע המון כסף, אתה לא צריך לעשות שנה סטאז' ולחכות הרבה זמן, אתה לא צריך להיות אצל אנשים אחרים ולעשות אצלם את ההתנסות שלך ורק אחרי זה לגדול ולפרוח. אתה פשוט נכנס למקצוע הזה, לצערי דרך אגב, אני חושב שצריך לשפר את הדבר הזה, אבל היום במבחן אחד של 25 שאלות, אתה יכול מחר בבוקר להתחיל להיות מתווך, ואם אתה לומד דרך ושיטה ברורה איך לעשות את זה, אתה הולך להיות מתווך על, לא פחות מזה. זה מאוד פשוט להיכנס לתחום הזה ולהצליח, וזה התחום הכי משמעותי, שהוא נותן את הבנפיט, את היתרון, לעומת כל שאר הדברים. עכשיו שימו למה שאני הולך להראות לכם כרגע, הוא גם עולה כסף, כי אני רוצה להרוויח 1,000,000 שקל, אני צריך להשקיע בעצמי. אבל אני לא הולך להשקיע בעצמי 4 שנים של אוניברסיטה או 5 שנים של אוניברסיטה, אני לא הולך להשקיע בשנה סטאז', אני לא הולך לעבוד אצל אחרים, אני הולך להשקיע בעצמי, וזה הולך לתת לי את המרב, את הכסף הגדול. אז בואו נתחיל.
נתי, רק מילה אחת לפני שאתה מתחיל, אני רואה שצרפו לנו פשוט מלא אנשים בדקות האחרונות, אז אני רוצה להזכיר לכל הקהל שלכם תיבת צ'אטים, לדעתי איפשהו למטה על המסך שלכם יש תיבת צ'אט, אז תוך כדי שנתי מדבר, באמת ככה יש לו מלא פשן ומלא מה להגיד, אבל אני תוך כדי עובר על התיבת צ'אטים שלכם, ואם אתם רוצים לשאול שאלה, אז אני ככה קורא את הצ'אטים, ואם יהיה משהו קריטי, אז אני אעצור רגע את נתי ואעביר לו שאלות, בינתיים שחר מוסר שאתה חתיך. אוקיי. אז
זו הבעיה הכי גדולה שלי עם שחר, שחר יצרף אליי מהמשרד, ומהרגע ששחר יצרף, אני מרגיש, כאילו מה זה אני מכוער, כי הוא תופס לנו את המקום של החתיכים.
אתה גם מתחרה בתמונה הזו שלך שם מאחורה, שגם שם אתה נראה דוגמן של ג'ודו, זה גם...
קצת יותר לפני כמה שנים. בכל מקרה, אנחנו מתחילים רבותיי. אז דיברנו על זה שאני הצלחתי לצאת מהבור הנורא שבו הייתי, בזכות המקצוע הזה, ואני רוצה להסביר לכם מה מיוחד בתחום הזה, ואיך אפשר לעשות את מה שאני עושה, ואני אומר לכם במפורש, איך אנחנו עושים 1,000,000 שקל בשנה, בסדר? זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא אפשרי ועוד איך ועוד איך אפשרי. אוקיי, איך אנחנו עובדים? שימו לב, אם אני רוצה להגיע 1,000,000 שקל בשנה, עכשיו שימו לב, אני מדבר פה 1,000,000 שקל בשנה, אני מדבר פה על הכנסה, אני לא מדבר פה על רווח, גם כל בעל עסק, וזו נקודה משמעותית מה שאני הולך להסביר לכם, כל מה שאני מספר לכם אנחנו מדברים כבעל עסק ולא כשכיר ולא כרווח, הכנסה, זאת אומרת זה מחזור שלי שיש בו כמובן הוצאות, אבל כשיש לך מחזור של 1,000,000 שקל כנראה גם יש לך רווח מאוד מאוד גדול, אבל בואו עכשיו נסתכל, כשאני רוצה לעשות 1,000,000 שקל בשנה יש שתי דרכים פשוטות לעשות את הדבר הזה, אם אני יודע שמתווך ממוצע, אני מדבר כאילו כבר כולם פה מבינים פחות או יותר את המקצוע, מתווך הרי מחבר בין אנשים, והוא לוקח ממי שהוא עובד מולו, בין אם זה המוכר או בין אם זה הקונה, הוא לוקח ממנו עמלה. העמלה בדרך כלל, היא 2% פלוס מע"מ, בסדר? בואו נוריד רגע את המע"מ בצד. בואו נגיד שיש לי בית שהשווי שוק שלו הוא 2.5 מיליון, 2.5 מיליון, ואני לוקח מהמוכר 2% פלוס מע"מ, ואני לוקח מהקונה 2% פלוס מע"מ, אז בואו רגע את המע"מ, 2% מ-2.5 מיליון זה 50,000 שקל, נכון? וזה גם כן 50,000 שקל. כלומר, ביחד אני עשיתי פה עמלה של 100,000 שקל בבית אחד. זה ברור לכולם? זאת אומרת שבבית אחד של 2.5 מיליון אני עושה עמלה של בבית אחד אני עושה עמלה של 100,000 שקלים. זאת אומרת שאם אני רוצה להגיע למיליון, אם אני רוצה להגיע למיליון, אני צריך לעשות את זה פשוט כפול 10 נכסים. זה הכל. הנה הסוד הגדול. אני עושה 10 נכסים כאלה? לא בשמיים. זה פחות מנכס אחד כזה בחודש. והנה אני עושה הכנסה של מיליון שקל. עכשיו כן, אני יודע, כל מי שמאחורי הקלידים, ואתם יכולים ישר לכתוב ולכתוב לי, יגידו לי, לא כל הנכסים הם 2.5 מיליון. נכון, בואו אני הולך לכם ל-worst case, למקרה הגרוע ביותר, למקרה הפחות משמעותי. בואו ניקח, אני עובד בקרמיאל, בואו ניקח נכסים ממוצעים פה. נכס ממוצע פה, הממוצע של נכסים בקרמיאל למיליון שקל, אבל אני רוצה לעשות את זה יותר קיצוני, לא מיליון שקל. אני רוצה להראות לכם על נכסים שהם 750,000 שקל. בסדר?
אגב, איפה שאני עובד, אין נכסים כאלה בכלל, סתם שתדע, אנחנו עובדים בחולון, בת ים וראשון, ואני לא חושב שיש בכלל נכסים, אני לא חושב שיש בכלל משהו מתחת למיליון שקל.
יפה, אז בגלל זה אני אומר, כל מי שפה והוא מתווך ושומע אותי, והוא רוצה לעשות הפניות, יש לו קונה שרוצה לקנות עד 750,000 שקל, תשלחו לפה, אנחנו עושים הפניות, אתם מקבלו מאיתנו כסף פסיבי וזה נהדר, אבל זה כבר סוד למשהו אחר, ותודה שהערת את הדבר הזה. אבל בוא אני הולך אתכם באמת לוורסס, שלא יגידו לי, רק התל אביבים יכולים לעשות את הדברים האלה. בוא ניקח מי שנמצא בדימונה, בוא ניקח מי שנמצא בירוחם, גם זה ב-500,000, אבל בוא ניקח דבר כזה, 750,000 שקל. 750,000 שקל, 2% מזה, ו-2% מזה, נותן לי כאן 15,000 וכאן 15,000, נכון? ביחד זה 30,000? 30,000 שקל אני מקבל מעסקה אחת. כלומר, כדי להגיע למיליון שקל, אני צריך לעשות את זה כפול 34 נכסים. בשמיים? לא. לא בשמיים, ואתם יודעים למה לא? כי הנכסים האלה בעיקרם, הרוב הגדול של האנשים שקונים אותם, אלה משקיעים. כאלה שרוצים תשואה, הם באים לפה בהמוניהם, הם קונים דברים כאלה. אני רק צריך לדעת שיהיה לי את הסחורה הנכונה, איך למכור את הדבר הזה, ואם אני עושה את הדבר הזה, זה אומר שבערך שני נכסים, עד שלושה נכסים בחודש, וזה אפשרי. עכשיו, ברור שיש לי סך של כל מיני נכסים, הם לא רק 750 ולא רק 2.5 מיליון, יש גם נכסים שהם 3 מיליון, ויש נכסים שהם 500,000 שקל, ויש נכסים, ולכן, אם אני יודע לעשות את הטריק הזה, ולעשות את החישוב שלי, באזור בו אני עובד, ואנחנו תכף נדבר עליו, אני יודע לעשות את החישוב, כמה נכסים אני צריך לעשות, כדי להגיע בסוף, להצליח להגיע למיליון שקל. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים כל הזמן לעצור אותי, ולשאול את השאלות האלה, ואנחנו נחזור עליהם, בסדר? אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה בפועל? אוקיי, תראו, מקצוע התיווך הוא כזה, שבעצם אני מלווה אנשים, ואני מייצר אצלם את היכולת לחבר בין הקונה לבין המוכר. אני בכלל לא מתעסק עם נדלן, אני מתעסק עם אנשים. הנדלן הוא רק אמצעי, אני מחבר בין האנשים. עכשיו, רוב המתווכים בישראל עובדים בצורה מסוימת. תראו, זה עובד ככה, יש פה קונה ויש פה מוכר. בסדר? זה הסיטואציה. ביניהם עובר בסך הכל דבר אחד, עובר פה מידע. בזכות המידע הזה, אני יכול לייצר פה עסקה. לפעמים עם חוסר מידע, הקונה לא יקנה והמוכר לא ימכור. ולכן אני משתדל להיות פה ולקבל את המידע המתאים כדי שהדבר הזה יצא לפועל. עכשיו תראו, רוב המתווכים בישראל עובדים עם קונים. ולמה? רובם הגדול עובדים עם הקונים. ולמה? כי זה הכי קל. קל לי שבאים אליי, באים אליי ואומרים, שמע, אלה נעתי, שלום, יש לי מיליון שקל, אני רוצה מעלה, 4 חדרים, מעלית וחניה בשכונה הזאת והזאת, ואני כבר עכשיו טינג, נינג, 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 כמו בסרטים המצוירים, אני רואה את הדולרים בעיניים, ועכשיו אני מחפש לו נכס. אז אני אומר לו, כן, רגע, אני אחפש במאגר. מחפש במאגר, אין לו מאגר. מה הוא עושה? הולך ליד שתיים ומחפש מאגר וזה, ואז אומרים טלפון, ציפי, תקשיב, אני פה קונה, אני רוצה לבוא אליך היום בערב, אני רוצה, זה קומה רביעית, נכון? זה? יופי, מצוין, אני בא... איזה מאגר יש לך? נוח לך שהוא פנה אליך, רק אותו מתווך לא מבין שאותו קונה פנה בינתיים לכל המתווכים, הרי הוא רוצה למקסם את היכולות שלו, ולכן הוא פונה לכל המתווכים שבסביבה, ולכן הקונה הזה מבחינתך הוא לא אמין. יותר מזה, נגיד ואתה עכשיו הגעת למצב שכן יש לך נכסים, יש לך נכסים ואתה אפילו רוצה להראות להם אותו, לבן אדם אתה מראה את זה ואתה הולך ומראה לו נכס ראשון, נכס שני, נכס שלישי, נכס רביעי, אחרי ארבעה נכסים הבן אדם אומר תודה רבה, באמת נכסים נכבדים תודה רבה, אבל זה לא מתאים לי, הוא יוצא ממני והולך למתווך אחר, כלומר הקונה בכלל לא לויאלי, הוא לא איתי, ואני בכלל לא מדבר על זה שהמתווכים הם לא מקצועיים, והם לא יודעים לעשות את זה נכון, והם לא יודעים בכלל איך הבית נראה, והם לא מראים את הבית, ומסתירים אותו קרוב לחזה, תבוא ניפגש בהרצל 156, בכלל הבית הוא 148, וכו' וכו' וכו'. אני בכלל לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שבן אדם שעובד עם קונה, הוא לא יכול לסמוך על זה שהוא יתפרנס היטב, יותר מזה. בוא נגיד שבתא השטח, בוא אני עובד, יש ארבעה מתווכים, אוקיי? ובתוטו הגיע הקונה דווקא מתווך הזה ולא אליי. עכשיו כולנו עובדים על אותו מאגר. איזה מאגר? על יד שתיים. והוא באמת הגיע אליו ולא אליי. ובסוף הוא גם קנה את אותה דירה שאני עובד עליה ואני מראה אותה ועובד עליה ומראה אותה ועובד עליה ומראה אותה, ובסוף הוא מחר עם המתווך השני. מה זה אומר? שאני עושה טוטו, אני עושה טוטו של, במקרה הזה של אחד מארבע, על הפרנסה של האוכל לילדים שלי. איך אפשר בכלל להתפרנס ככה? זה אבסורד לחלוטין. כלומר, אני טוען שאסור בכלל לעבוד עם קונים. אסור לעבוד עם קונים. אין לקונה שום אינטרס לעבוד איתך, חוץ מאשר לנצל אותך ברגע הנוכחי. זה הכל. אז מה כן? אז אנחנו צריכים... סליחה שנייה. אז אנחנו צריכים בעצם לעבוד עם המוכרים, נכון? מה היתרון בלעבוד עם המוכר? היתרון הוא במסגרת החוק. החוק מתיר לנו לעשות התקשרות ביחד עם המוכר. לא סתם התקשרות, התקשרות הדדית. אני מחויב לו והוא מחויב לי. ולא סתם הוא מחויב לי, אני מחויב לו בכל מיני דברים שאני צריך לעשות אותם, אבל הוא מחויב לי למשך זמן מאוד מאוד מוגדר, לפחות, לא לפחות, כלומר מקסימום, אם זה דיור למגורים, לחצי שנה, שבו אני והוא מקושרים אחד לשני, קוראים לזה בלעדיות, ואז בעצם יש לי רוגע, חצי שנה, אנחנו כרגע לא עובדים איך מגייסים נכסים, זה סיפור אחר לגמרי, אנחנו נדבר על זה בנפרד. חצי שנה, אני עכשיו צריך לשווק, לפרסם, להראות, להציג, לסנן, לעשות את הדברים הכי טובים, בכדי שהבית הזה באמת ימכר, אבל יש פה סוד מאוד מאוד גדול. ברגע שאני עצרתי, התקשרות עם המוכר, הוא וירטואלית, מטאפורית, הוא נתן לי צ'ק, צ'ק דחוי בגובה של 2% פלוס מע"מ, והוא יושב אצלי בכיס. רבותיי, תבינו, אם הבית הזה לטובת העניין שווה מיליון שקל, אם הוא שווה מיליון שקל, אני קיבלתי צ'ק של 20,000 שקל, תאורטית, כן? שלא, אנשים שואלים אותי איפה אתה מקבל את הצ'ק, למה אני לא מקבל? לא, תאורטית. של 20,000 שקל, שיושב אצלי בכיס, ועכשיו יש חצי שנה שאני יכול באמת לרוץ על זה. אני יודע שיש לי את הכסף הזה ודאי, אני רק צריך לממש אותו. עכשיו שימו לב, אם אני יודע שאני יודע לעשות את הדבר הזה, אני עכשיו צריך להבין איך אני עובד ואיפה אני עובד בצורה איכותית וטובה. ולכן מה שאני צריך לעשות, אנחנו בשיטה שלנו אומרים, שאנחנו עובדים בתא שטח מאוד 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 מוגדר, אם כל זה עיר מסוימת, בסדר? אנחנו, אני יודע שיש כאלה שקוראים לזה old fashion, יש כאלה שאומרים שזה זה, ואני אסביר רגע מה הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה, אנחנו לא עובדים על כל העיר, אנחנו גם לא עובדים בכמה ערים, ותכף אני אסביר גם מה הרציונל שאיך שזה עובד, ואנחנו עובדים, אנחנו מרשתים את העיר בצורה כזאת, שכל שכונה ושכונה, שלא יותר מ-2000 בתי אב, אני תופס שכונה אחת ספציפית, ואני מתמקד בה 100%. אני הופך ממתמחה למומחה. כמה שיותר מהר, אני הופך להיות מומחה באזור הזה. דרך אגב, מטבעות לשון. הרבה פעמים מתווכים אומרים, אני מכרתי את הדירה הזאת, לא מכרת כלום. בואו נשים את הדברים על שולחן. לא מכרת, לא קנית, לא שיפצת, לא בנית, לא עשית שום דבר. הוא מכר והוא קנה, ואתה יצאת את העסקה. אותו דבר גם פה, האנשים אומרים, אני מתמחה באזור הזה, אם אתה מתמחה זה בסדר, אני לא מתמחה, אני מומחה באזור הזה, זה ההבדל כמו רופא מומחה לרופא מתמחה. לכן מטבעות הלשון מאוד מאוד חשובות, ואני עכשיו רוצה להיות מומחה בתא שטח הזה. אם אני מומחה בתא שטח הזה, קורה פה קסם. קורה פה דבר מדהים. אני הופך להיות אוטוריטה בתחום הזה. ובתוך התחום הזה של ה-2000 בתאה, ובואו נגיד סתם דוגמה, שהאזור הזה, הממוצע של הנכסים פה, כמו שאמרנו מקודם, הוא 1 מיליון שקל. אני צריך שיהיה לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 נכסים בבלעדיות באזור שלי. עכשיו תראו דבר מדהים. איזה אפקט מדהים יש לדבר הזה. אם אני מצליח לייצר סיטואציה שבה אני מומחה באזור שלי, קודם כל, כל מי שבאזור מכיר אותי. אין מישהו שלא מכיר אותי. יש כאלה שלא סובלים אותי, אבל הם מכירים אותי. אין מישהו שלא מכיר אותי, לטוב ולמוטב. אבל אני מקצוען. גם אם יגידו, לא סובל את הבן אדם, אני לא אקח אותו בחיים, אבל הבן אדם מקצוען, זה גם כזה מחמאה סבבה עבורי, אוקיי? אני רוצה להיות אוטוריטה ולהביא את הכי הרבה אופציות שיהיה לי פה 10 נכסים בבלעדיות. עכשיו, מה ההבדל בין זה שיהיה לי 10 נכסים בבלעדיות פה או 10 נכסים בבלעדיות בכל העיר? הרבה אנשים אומרים, תשמע, זה שעשרה נכסים בבלעדיות, אז בואו נחשוב ביחד, תסתכלו. מי שגר פה, כל הזמן הוא נכנס לעיר ויוצא מהעיר, הוא כל הזמן בשכונה הזאת, הוא היה פה, הוא מכיר פה, הוא זה, אבל תכלס הוא נמצא פה, בבתי ספר, גני ילדים, כל הדברים, הוא פה, הוא לא יודע מה קורה במקומות אחרים. ואז הוא אומר, פשש, הבן אדם הזה ישתלט על העיר, כל מקום שאתה עולה, נתי שיינפלד, הבן אדם, וואו, ישתלט על העיר. לא השתלטתי על העיר, השתלטתי על השכונה שלו. כשמישהו ירצה למכור, למי הוא ילך, תגידו לי? למי? כמובן, אליי. אני הכי חזק, אני הכי איכותי, אני הכי מפרסם, אני הכי רציני. בוודאי שכולם ירצו לבוא וימליצו עליי. עכשיו, אם אני על כל העיר, אם יש לי פה שניים ופה אחד ופה אחד ופה שניים ופה זה, כל האפקט הפרסומי נעלם. הוא בלתי אפשרי בכלל לקיים איתו איזשהו אפקט שאני יוצר פה גלגל תנופה. אבל כשאני פה, אני הופך לקור אטומי. אני תמיד אומר שהפלורסנט שיש פה, יש לו 220 וולט, אבל המנורה, האור שלה מתפזר והוא נדבק לקירות, אבל אם אני אשים פה ב-220 וולט הזה מנורה של לייזר, זאת, היא כל כך חזקה, יכולה לחתוך בבשר החי, אותה אנרגיה, אבל ממוקד, אני רוצה להתמקד, אבל עוד נקודה, שימו לב, מתקשר אליי קונה, אומר לי, שלום נתי, אני רוצה 4 חדרים, מעלית חנייה בשכונת רבין, באזור הזה, עכשיו אם אני חזק בשכונת רבין, זה אומר שהוא רוצה שכונת רבין, לא מעניין אותו מקוש, לא מעניין אותו מערבי, לא מעניין אותו ראשונים, לא מעניין אותו טנה, מעניין אותו רבין. עכשיו, אם לי יש בעצם רק שני נכסים פה, ופה עוד 10 נכסים מסתובב על הכל, מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי אם יש לי עוד נכסים בכל מקום אחר? אם יש לי פה רק שני נכסים, אני לא יכול לייצר איתו שום עסקה. ולכן, אם היה לי פה 10 נכסים, תכף נדבר גם על התמהיל שלהם, הסיכוי לייצר פה עסקה הוא הרבה הרבה יותר גבוה. שימו לב, הרבה אנשים יוצאים זו הגישה האמריקאית דרך אגב, אני לא מוציא פה כלום, זו הגישה האמריקאית. הרבה אנשים אומרים, כן, אבל יש לי 10 נכסים בבלעדיות. אם יש לי עכשיו פה שני נכסים, 1, 2, אין סיכוי שאני, הרבה יותר קשה למכור נכס אחד מתוך אחד, מאשר אחד מתוך 10 נכסים, נכון? אז אם מישהו בא ואומר לי, אני רוצה בשכונה הזאת, ויש לי רק שני נכסים להציג לו, או רק נכס אחד, אז זה מה שיש לי להציג לו. הוא בא, הוא ראה, תודה רבה, ולהתראות. אבל אם הוא בא אליי לפה ואני מראה לו 10 נכסים, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יקנה אחד מהם. ואם אני אשלח גם למשרד גדול שבתוך השטח הזה יש עוד ועוד נכסים שהם לא רק שלי, אלא שכל המתווכים שעובדים איתי באותו ראש וזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אז זה גם כן יצר לי פה עסקאות חזקות, נכון? לכן, התא שטח הוא סופר 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 קריטי לתהליך. שאלות אם יש לכם, תשאלו עכשיו, אני אקח מים.
נראה, אני עובר פה רגע על הצ'אט. מזכיר לכם שאתם יכולים לשאול שאלות את נתי, באמת מעניין מה שאתה אומר, באמת לא חשבתי על זה, הכוח של האזור התמחות ברמה של בעצם שליטה בשוק, בעצם אתה מצמצם את השוק שלך, ואז יש לך יותר סיכוי בעצם באמת לשלוט בשוק, מה שבעסקים נקרא קצת
כמו ליצור... אני אתן לך דוגמה מהיום, היום חתמנו חוזה ברוך השם, על זוג שבא אליי בכלל על נכסים אחרים, כשאני הבנתי מה הוא מחפש, אמרתי רגע, יש לי בדיוק עבורכם פה, הם בכלל לא רצו את הבית, הם לא חשבו על הבית הזה, אבל אני הבנתי בדיוק מה הצרכים של הבן אדם, הבנתי מה הוא יכול לעשות, אני הבנתי מה הנכס הזה, איך הוא יכול להתאים לו כמו שקע לתקע, וזה באזור שבו הם רוצים, והנה יש אחלה עסקה, כמעט על השקל, כמעט ולא היה שם בכלל מסע ומתן, כאילו זה היה, הם התאהבו בנכס פוף, עכשיו, אין סיכוי שאני אעשה את זה אם אני עובד פתאום בכלל בעיר אחרת. אז בסדר, אז אני נסעתי עד לעיר אחרת, הראיתי שם את הבית, אמרו לו תודה, חזרתי חזרה, בזבזתי דלק, בזבזתי זמן, בזבזתי זה. פה הכל בכף היד שלי. זה מדהים. אני יכול להביא אנשים שהם בכלל רצו על בית אחר, אני מביא אותם לבית הזה, כי זה באותו תא שטח, ואני מכיר כל שביל, כל משעול, כל עושה ציפורניים, וכל נגר, וכל סנדלר, וכל בית קפה, אני מכיר את כולם, ויודע בדיוק מה הצרכים ומה היכולות של כל אחד, מה שהוא צריך, מתאים אותו ממש כמו שקל לתקע ומוחמד למקה. בוא נראה עוד משהו. אז דיברנו על זה שאנחנו מדברים על 2000 בתי אב, ואנחנו מתמקדים בעשר נכסים בבלעדיות בתא השטח שלי. עכשיו. לא?
מה יהיה?
הכל מתפרק, ניר, הכל מתפרק פה.
בסדר, זה מרוב העמלות, הלוח כבר לא מצליח לשאת את המיליונים.
בדיוק. אוקיי. עכשיו בוא נראה רגע מה קורה כשאני צריך לייצר עסקה. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, רוב האנשים לא מבינים את הדבר הזה, אבל כמו כל דבר בחיים זה בסוף משפך, יש פה משפך מאוד מאוד גדול שבסוף יוצאת פה עסקה. אתם יודעים מה? אחרי העסקה יש עוד משהו. אחד הדברים הכי קשים שדרך אגב, זה מצחיק, תמיד אני שואל, אם אני שם 10 אנשים, 10 מתווכים בשורה, אני שואל אותם, תגידו לי, מה הכי קשה במקצוע התיווך? כמעט כולם אומרים לי, מה הדבר הכי קשה, ניר? מה רוב המתווכים אומרים שהדבר הכי קשה אצלם?
אולי לגייס בלעדיות?
בדיוק, כולם אומרים את זה. אני אומר שבלעדיות זה ככה, זה הכי פשוט לגייס בלעדיות. הדבר הכי קשה לרוב המתווכים, זה לקחת את הכסף. אחרי העסקה, ואז כולם, נכון, 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 נכון. כן, כן. פתאום אתה רודף אחרי הבן אדם, הוא לא שלם לך, חכה עכשיו אני באמצע דיון, אני לא יכול לחזור אליך, בדיוק עכשיו הצ'קים חדשים, אני בדיוק דדד. אם יש דרך ושיטה כמו שאנחנו עושים, זה עובד חלק כמו טוסיק של תינוק, אחרי ששימנו אותו בטלק ובייבי פסטה, בסדר? צריך לדעת, כל מה שאני הולך להראות לכם פה זה ממש שיטה בדוקה. עכשיו שימו לב, כדי שתהיה פה עסקה, לפני שתהיה פה עסקה, מה שצריך שיהיה פה זה חתימת חוזה. ולפניו צריך שיהיה מסע ומתן. ולפניו צריך שיהיה מה? לפני שיהיה מסע ומתן, אני צריך שאנשים יבואו ויתנו הצעת רכישה. סליחה, לפני כן התמחרות. התמחרות, יכול שיש כמה אנשים שנתנו. התמחרות. ולפני כן הצעת רכישה. ולפני כן אני צריך להביא אנשים, נכון? אז אני הצגת הבית, הצגת הנכס. ולפני כן אני צריך לסנן את האנשים הלא רלוונטיים, לסנן קונים. אני לא רוצה להביא כל אחד. מי שירצה לשמוע איך עושים את זה, אנחנו נלמד אותו, אבל לא כרגע. ולפני שאני מסנן את הקונים, אני צריך שהם יתקשרו אליי, נכון? ולכן אז אני צריך לפרסם ולשווק את הנכס. ולפני כן אני צריך שיהיה לי 10 נכסים בבלעדיות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, בלעדיות, נכון? זה רבי בשביל שתהיה לי עסקה אחת. כדי שיהיה לי 10 נכסים בבלעדיות, אני צריך לעשות פגישות. כמה פגישות אני צריך לעשות כדי לעשות זה? אני יודע דרך אגב, וזה מפתיע אותי מאוד, אני שמעתי חלק ממה שאתה סיפרת, שאתה עושה את זה אך ורק דרך הטלפון, מצדיע לך, שמעתי אותך שדיברת עם...
לא רק, הייתי אומר אולי שילוב, אני מנסה לעשות לעצמי מין הכנה מקדימה
כזה. הדהים אותי, אני חייב ללמוד את זה. אבל אצלי אני יכול להגיד לכם, כדי שאני אגיע לבלעדיות, היחס המרה אצלנו הוא פחות או יותר 1-5. כל 5 פגישות, יש לי פגישה שבסוף נסגרת בלעדיות. אבל, אז כלומר, אם יש לי 10 נכסים בבלעדיות, אני צריך לעשות 50 פגישות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. עכשיו, כדי להגיע ל-50 פגישות, אני צריך לעשות טלפונים. היחס המרה של טלפונים, לפחות בהתחלה גם כן, זה גם כן 1-5, כלומר, 1 מתוך 5 אנשים שאני מדבר איתם בטלפון, אומר, טוב, בוא אליי הביתה, אני מדבר לפחות בהתחלה. זאת אומרת, אם יש לי פה 5, אני צריך פה 250 שיחות, בשביל, שאני אגיע לפרזנטציה, ועם פרזנטציה מתוך 5 אני אגיע ל-10, ואז יהיה לי כל הדבר הזה. שימו לב כמה התהליך הוא מורכב. זה לא קורה בפעם אחת, אנשים אומרים, אתה יודע מה, מטווח זה מה זה פשוט, הוא פותח את הדלת, הנה השירותים, הנה פינת אוכל, הנה הסלון. מה אתה אומר? זה השירותים, וואלה, חשבתי שזה הפינת אוכל, טוב שאמרת לי. ולכן, העבודה האמיתית היא פה. אבל אתם יודעים מה חסר פה? אתה מתכוון להרוס את המשרד לגמרי, אני רואה ניר. חופשי.
זה מרוב פשן, אנחנו לא רגילים למרצים כל כך הרבה אנרגיה.
רגע,
אני פה הייתי צריך לשדרג את החבילת זום כדי שהיא תעמוד בה. ושוב אני מזכיר לקהל, יש לכם שאלות, באמת אחלה הזדמנות, ככה לשאול את נתי, אל תדאגו, הוא לא שם לב, אבל אני עובר על הצ'אטים ועם משהו אני אקריב.
מה אנחנו צריכים בעצם לעשות פה? חוץ ממה שעשינו פה עד עכשיו, שזה הסינון והטלפוני והפרזנטציה וכל הדברים האלה, יש פה דבר אחד שלא נגענו פה בכלל. אני קורא לו הטמעה. פרסום. אני צריך להטמיע את עצמי, גם באזור בו אני נמצא, וגם לפרסם את הנכסים שלי. אני חייב להיות מאוד 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 מוכר, מינימום ברמה של קוקה קולה. לא פחות, זה האידיאל מבחינתי. כמו שקוקה קולה, קוקה 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 קולה, ועוד פעם, קוקה קולה, קוקה קולה, היא לא מפסיקה אף פעם. אז למה שאני אפסיק? כולם אומרים, לא, זה מספיק, אנשים כבר מכירים אותי. מי מכיר אותך? מחר בבוקר קם מישהו חדש, קם פרעה שלא הכיר את יוסף, וישר הולכים אליו. אתה כל הזמן צריך לפרסם ולשווק את עצמך, כל הזמן, לא להפסיק לרגע, ולכן, מעבר לכל מה שהראיתי לכם פה, אנחנו צריכים כל הזמן, אבל כל הזמן, לעשות שיווק, הטמעה, 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 הטמעה. זה המודל, מי שעושה את הדבר הזה, מצליח במקצוע הזה. תכף אני אפרוט לכם את זה לכסף. כי בסוף הקטע הכי מרכזי פה זה לעשות את זה בצורה איכותית וטובה. אבל שימו לב, בשביל שתצא לעסקה אחת, תראו כמה שלבים אני צריך לעבור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 שלבים. ומעבר לכל זה, כל הזמן לשווק, להטמיע את עצמי. זה לא נגמר. אוקיי? עכשיו תראו. זה המודל. אם אני עושה את הדבר הזה, אני צריך רגע להבין, איך אני עושה את זה? עכשיו, כולם מבינים שלהיות מתווך, אתה לא שכיר, אתה בעל עסק. אתה פתחת עסק. ועסק כל כך רווחי ונהדר כמו בתיווך, שאין לך לא עובדים ולא מלאי, ואין לך השקעה מאוד מאוד גדולה, אין לך סיכון ממשי, זה הדבר הכי נהדר שיכול להיות. תחשבו על הפיצוצייה הכי קטנה שבן אדם פותח, על הפלאפל הכי קטן, על העסק הכי קטן שזה, רק כדי לזכור את המקום. לארגן אותו, לפני שבא לקוח אחד, לארגן אותו וסדר אותו מבחינת הגבס והזה והקבלה והטלפונים ואולי גם המכשור ואחרי זה גם האוכל או לחילופין המלאי ואחרי זה עובדים, עוד לא רוויח שקל. פה יש לך מקצוע מדהים שאתה לומד, משקיע בעצמך, מפרסם, אני אתמול שמעתי את ירוסלב, היה מדהים לשמוע את זה, אבל אני טוען הפוך, אני טוען שאם נתי שיינפלד, מה שאני עושה בחינם, עושה בחינם, זה בסדר, בחינם זה בסדר גמור, אבל אם אני אצליח
לעשות... נתן, אני רואה פה שאלה בצ'אט, להקריא לך?
כן, בטח.
יש לנו שאלה ממשה שרון, משה שואל, באזור שלך נמכרות 250 דירות בשנה, כל שנה?
על איזה אזור אתה מדבר? בכלל קרמיאל או האזור שלי?
משה, אתה רוצה לחדד לנו את השאלה ששאלת עכשיו? אני מניח שהוא מתכוון לאזור התמחות שלך, איפה שאתה עובד, או...
תראו, הממוצע, ב-all over בשנה, כמעט בכל מקום שגרים בו, בעיר, מ-25-30 אלף תושבים ומעלה, בדרך כלל יש בין 70 ל-100 נכסים שנמכרים שם, או בתהליכים כאלה ואחרים. זה הממוצע. זה לא בזמן נתון, לאורך כל השנה, כן? אנשים מחליפים דירות, אנשים מתים, אנשים נולדים ילדים, אנשים מתגרשים, משקיעים, מחליפים ידיים, לא חסר. יש עסקאות כל הזמן. צריך גם לדעת איך למצוא אותם, אבל זה כרגע לא על השיעור. יש לנו את המעיין התותחית, המעיין של העילוי שלנו במשרד, פה קוראים לו מעיין כהן, והיא אלופה בלמצוא נכסים מתחת לאדמה לכל הסוכנים שלנו, שזה פלא בפני עצמו.
כשאתה אומר מתחת לאדמה אתה מתכוון לנכסים סמויים שהם לא מפורסמים ביד שתיים, זה מכתוב בעצם?
כן, וזה באמת הגדולה של מעיין, עושה פה עבודה מדהימה ביחד עם הסוכנים, ושמע, בסוף צריך למצוא את הנכסים. אז בוא נסתכל רגע. אני התחלתי לדבר רגע גם על פרסום. אני אומר שמה שעושים בחינם, עושים בחינם, זה בסדר גמור. אבל מה יקרה אם אני אפרסם בצורה איכותית וטובה? הרי בסוף הגדוילים, הגדוילים, בוא נלך על קוקה קולה, בוא נלך על, לא משנה על מה, בסוף מפרסמים בהרבה כסף. הרבה כסף. כנראה שזה שווה. אני רק צריך לעשות את החישוב שלי, שאם אני שם 1,000 שקל על פרסום, האם אני מקבל מזה 2,000?
אתה יודע, נתי, זה מזכיר לי איזו הרצאה ששמעתי על פרסום פעם, שמישהו אמר, קוקה קולה, נכון? אתם אומרים, מה? כולם מכירים את קוקה קולה. למה הם צריכים לפרסם? כולם מכירים. ואז הוא אמר, אבל רגע, בשנייה שקוקה קולה יאמינו בזה, יפסיקו לפרסם, יום אחרי זה פפסי עוקפת אותם. כדי שנחשוב שקוקה קולה לא צריכה לפרסם, היא צריכה לפרסם. אותו דבר מקדונלדס בורגר קינג.
בדיוק. אז אתה ממש צודק, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, צריך כל הזמן לפרסם. אתה דרך אגב, לא כל פרסום הוא פרסום ישיר, לא כל פרסום הוא פרסום מחירתי. יש הרבה פרסומים שהם אווירה, שהם מה שנקרא תדמית, שהם נותנים לך באמת רקע, המון ערך, אבל בסופו של דבר, אם אתה יודע שאתה עכשיו יודע לשים, סתם דוגמה, 1,000 שקל, ואתה יודע שמאלף שקל האלה אתה מייצר 2,000 שקל, עכשיו בוא, אני אומר לכם בכנות, במקצוע התיווך, עם 1,000 שקל אתה עושה הרבה יותר כסף, הרבה הרבה יותר כסף, כי מכל עסקה אחת שאתה עושה, אתה עושה הרבה כסף, ותכף נדבר על זה, וזו נקודה מאוד משמעותית, והיא הכי כואבת אצל המתווכים, ותכף אני אסביר גם למה. אבל אם אני יודע ש-1,000 שקל מייצרים אצלי 2,000 שקל, אז מה זה אומר? שאם אני אשים 2,000, זה יכול לייצר לי 4,000, נכון? אני אגיד לכם את האמת, אם אני אשים 2,000 זה ייצר לי לפחות 5,000. למה? כי יש פה אפקט הרבה יותר גדול, זה לא על מוצר אחד, אני אפרסם על משהו מאוד מאוד משמעותי. לכן המסקנה שלי היא, אני צריך לדעת כמה כסף אני שם, לא משנה אם אני שם 100,000 שקל, אני שם 200,000 שקל, או אני שם 10,000 שקל, אני צריך לדעת פחות או יותר כמה זה ייתן לי, ואז אם אני יודע כמה זה נותן לי, ואני יודע לעשות את הדבר הזה בצורה איכותית, אז אני צריך לחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה, ופשוט להעלות את הערך של ההשקעה שלי. זה לא סוד, זה קיים. אם אני יודע שאני שם 10,000 שקל בפרסום, ואני מקבל את זה 30 או 40, 50 אלף שקל, אז אני יודע ששווה לי לעלות את זה ל-15 שקלים, או ל-20 אלף שקלים, כי אז אני אקבל 70, 80 ו-90 ו-100 אלף שקל. זה לא יותר מנה מסובך, נכון? אז הנקודה הזאת היא סופר חשובה. איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו, שרוב המתווכים, לצערנו, הם נכנסו לתחום הזה, וכפי שאני ציינתי מקודם, הם בטוחים שזה מאוד פשוט, אתה פותח את הדלת ואומר זה השירותי וזה המקלחת וזה הסלון, ואתה מקבל 30,000 שקל. המקצוע הוא ממש לא כזה. המקצוע הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה, הרבה יותר מקצועי, מקצועני, ואתה צריך להיות באמת באמת מיוחד כדי להצליח בדבר הזה, ולא פחות חשוב, אתה צריך להשקיע בו, להשקיע בעצמך. אני, לפני שאני אסביר לכם מה, איך משקיעים, אני רק אסביר לכם, המקצוע שלנו זה כמו חקלאות. חקלאות היא מקצוע מאוד 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 קשה. הרבה פעמים, אתה גם לא תולים, אנחנו לא סתם אומרים בתהילים, אז זורים בדמעה, ברינה יקצרו, אבל כשהם זורים הם בוכים, חבר'ה, בוכים. עכשיו תארו לכם, הם לוקחים אדמת בור, יכול שהיא אפילו חצי עקומה, מסתכלים את האבנים, מיישרים את האדמה, חורשים אותה, זורים, מזבלים, ומתפללים שגם ירד גשם, ככל שלא ירד גשם, ומוצאים את היבלית, היבלית זה כל המתחרים שלנו, יבלית זה כל העשבים האלה שאנחנו רוצים שיהיו, זה כל המתחרים שלנו, זה כל הקשיים שלנו וכולי, ובמשך 3 שנים, רק אחרי 3 שנים יוצא להם עצים תפוחים, 3 שנים! 3 שנים הם לא רואים כסף! אבל אחרי זה יש להם עץ עם תפוחים. איזה מדהים זה. אז שימו לב איך זה עובד אצלנו. ותכף אני מגיע באמת לפרסום. גם אצלנו, המקצוע הזה של התיווך, הוא עובד בצורה הזאת. רופ! פעם שהייתי עושה את הגרף האקספוננציאלי הזה, היה לי מאוד קשה להסביר, כולם יודעים מה זה גרף ליניארי, שזה פחות או יותר כך הולך ישר. אבל גרף אקספוננציאלי זה, כשהגיע הקורונה, אז כולם מבינים שזה מכפיל את עצמו כל פעם פי 2. אותו דבר קורה גם פה. בהתחלה, אני מדבר כרגע לכל מי שמתווכים בתקרת הדרך, או מתווכים שכרגע מדשדשים ולא מצליחים לפרוץ את תקרת הזכוכית. בחצי שנה הראשונה, בדרך כלל, אתה בבניית העסק. זה לא קורה מהיום למחר, אתה בונה את העסק, אתה צריך ללמוד איך לשווק את עצמך, איך לפרסם, איך לעשות את המקצוע, איך לאגור נכסים, שיהיה לך עשה נכסים בבלעדיות, אתה צריך שיהיה לך מוצרים שתמכור אותם. אנחנו נדבר על זה בסיום, על חנות ועל קניון, אנחנו נדבר על הדבר הזה. אבל אנחנו צריכים להבין שבאמת, שבאמת בחצי שנה הראשונה אני רק בונה את העסק שלי. בשנה הראשונה בדרך כלל, אני מדבר פה סטטיסטיקה של מדינת ישראל, בשנה הראשונה בדרך כלל סוכן ממוצע עושה בין 5 ל-6 עסקאות. בשנה השנייה סוכן ממוצע עושה בין 12 ל-15 עסקאות. בשנה השלישית ואילך, סוכן ממוצע עושה 25 עסקאות ומעלה. סוכן ממוצע, גם אני מדבר על מישהו שנמצא בתוך משרד וזה, אמור לצאת מהמשרד במינימום, עזבו ממוצע, אמור לצאת עם 30,000 שקל כל חודש. 30,000 שקל כל חודש זה 360,000 שקל בשנה, רבותיי. זה הרבה כסף. זה 3.6 מיליון בעשור. אין הרבה עסקים שיודעים לעשות את הדבר הזה. אין לך לא עובדים ולא מלאי. אין לך מוצרים, אין לך החזקה, אין לך את כל הדברים, אין לך השקעות ענק. אתה רק מייצר כסף. וזהו שאתה בתוך משרד גדול. עזבו שאני מדבר על מישהו שהוא לבד, ותכף נדבר על מה ההבדלים בין מישהו שבמשרד או מישהו שלבד. אבל זה הגרף של הדבר הזה. אז בואו נראה איך מתחילים בכלל. שוב, אם יש שאלות, שישאלו בסדר?
בינתיים הערות, אני רואה שדודו עומר כותב שזה גרף פרבולי, אוקיי, גולש לנושאים מתמטיים מורכבים, לא ניכנס לזה, ומשה שרון...
שלוש יחידות במתמטיקה אף פעם לא הייתי טוב בשתיות.
ומשה שרון כתב שאמרת שאתה מתמחה באזור מסוים, ובשביל מיליון שקל בשנה צריך למכור 10 דירות. האם בקרמיאל מוכרים באזור ההתמחות שלך 250 דירות בשנה? זאת תחלופה מטורפת, אני לא מכיר אזורים כאלה, לכן קשה להבין איך הוא יעשה מיליון כל שנה.
אוקיי. ממש בקצרה, אני חושב שאת השאלות האלה נשאיר לסוף. אני אגיד לך למה, כי אני רוצה לא לפקס את הרצף וחבל, אבל שאלות מסוימות ואני אענה על הכל. בסדר? נראה לי שיהיה הכי טוב, את כל השאלות אני אענה בסיום.
אז אתם יכולים לרשום בצ'אט, אני בינתיים אעבור על זה, ואחר כך אני אקריא את זה לנת.
זה באמת הכי טוב. עכשיו תראו, בואו נדבר רגע על החצי שנה הראשונה. דיברתי רגע על רוב המתווכים, בסופו של דבר, בראש שלהם, רובם הגדול שכירים. הם לא באו לעשות ביזנס, הם באו לקבל משכורת. ומי שבא לקבל משכורת, הוא לא יצליח במקצוע הזה. אתה פותח עסק, רבותיי. אני גיליתי שמי שלא מוציא מהכיס שלו כסף, הוא לא יצליח אף
פעם. הוא לא מחויב בכלום.
הוא מחויב לשעות שלו, הוא כל היום משחק פעם, היום אומרים טטריס או בסוליטר, היום משחקים בפייסבוק או בטיק טוק, ונגמר 17:00 והוא הולך הביתה. כשאתה בעל עסק, מטאפורית, אתה 24 שעות, אני הולך, קם, יושן, ואני עם העבודה כל הזמן. אולי זה קצת מטורף, כן? אבל מישהו רוצה להצליח, הוא באמת כל הזמן על העסק שלו, הוא כל הזמן שמה. גם בשבתות שאני לא זה, אבל המוח עובד, המוח זה, אני בעל עסק, ואני רוצה להרוויח הרבה כסף, והגדולה שלי, לא רק שלי, של מישהו בעל עסק, שאני רוצה להיות מיליונר, ורק מי שרוצה להיות מיליונר יצליח לעשות הרבה כסף, אז בוא שהוא יהיה מיליונר או לא. לא על זה אני מדבר, אבל אם במיינד שלך אתה רוצה להיות מיליונר, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה לעשות כסף, רק אז אתה תעשה הרבה כסף. אם אתה בא כדי, הרבה אנשים אומרים, אני עושה רשנה, שיהיה לי על הדרך, אם טיפול לי עסקה. טיפול
עסקה. יש משפט שאומר, תכוון לשמיים, מקסימום תנחת על הכוכבים.
בדיוק. אני טוען שאין כזה דבר, מקסימום טיפול עסקה. עסקה לא נופלות, אתה יודע, עסקאות נופלות כשאתה מתאמץ ובסוף גם נופלות ולא קרה כלום. עסקה לא נופלת מהשמיים, אנחנו מייצרים עסקאות, אנחנו בעלי עסקים, אנחנו עושים את זה במאמץ רב, אנחנו פרנסים יפה מאוד. זה שאני היום מצליח לנסוע באיזה רכב יוקרתי וגר בזה וזה, זה עולה לי בדם מאיזה עובד מאוד, ואני בוכה, כן, אני בוכה. לא קל, אף אחד לא טען שאוכלים כל היום רק דבש וטוטים. אנחנו עובדים קשה מאוד, אבל אני חייב להיות בעל עסק. אני חייב להיות במיינד שלי בעל עסק. אם אני שכיר, בהבנה שלי אני לא אצליח. עכשיו שימו לב, וזה נקודה מאוד משמעותית. אצלנו במשרד יש איזשהו חוק שנקרא 5-9. יש לנו כל מיני חוקים, כל מיני ביטויים במשרד, אחד מהם זה 5-9. אני אומר דבר מאוד פשוט, אם אתה, בתור שכיר היום, כמה זה המינימום? המינימום היום זה כמה? 5,000? 5,500? לא יודע כמה זה המשכורת מינימום 5,000. היום בן אדם שבשביל לקבל 5,000 שקל, לא משנה, קופאית בסופר, מישהו שחופר בורות בשמש, לא משנה מה, 5,000 שקל, הוא עובד 9 שעות. 9 שעות הבן אדם קם בבוקר, רוצה לעבודה, מחויב לבוס שלו, מחויב לעבודה שלו, ובסוף מקבל 5,000 שקל. אז פה בביזנס שלך, אתה לא מוכן לשים 9 שעות ביום? זה מטורף, ובאים סוכנים, ואתה יודע, עכשיו אני עצמי, אז אני יכול להשאות לעצמי, אני מוציא את הילדים מהגן, אני הולך לבית ספר, אני הולך לזה, אני הולך לשתות, אשתי מה, הלו, מינימום 9 שעות כדי שתקבל את ה-5,000 שקל, ואתם יודעים מה? גם אם בסוף השנה הראשונה, כי אתם זוכרים שהראיתי לכם את הגרף שהוא ככה, גם בסוף השנה הראשונה, בממוצע שלך עשית 5,000 שקל. אז מה? אבל זה 5,000 שקל של השנה הראשונה, וזה גם ממוצע. אבל איזה תשתית פרצת להמשך? ואתה עובד מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה? אתה עצמאי. דרך אגב, הבוס של העצמאים הוא לא פחות זה. זה המשכור, זה הכסף שאתה צריך לקחת הביתה. אבל אתה קובע לעצמך, ואם כבר אתה יודע לעשות 5,000 שקל בחודש, כי אמרנו שבחצי שנה הראשונה בכלל לא עושה כלום, אז כלומר בחצי שנה השנייה עשית תכלס 10,000 שקל בחודש. רק אנחנו מסתכלים את זה כעצמאים על פי השנה, אז אתה יודע, אז עכשיו תכפיל את זה. אבל אם אתה בא להיות מתווך, ואתה אפילו 9 שעות ביום אתה לא מוכן לעבוד, אין סיכוי שתצליח. וחמש זה מינימום 5 פגישות בשבוע. מי שלא עושה מינימום 5 פגישות בשבוע ועובד 9 שעות ביום, אל תיכנסו למקצוע הזה, זה בכלל לא בכיוון, חבל לכם הזמן, חבל לגמרי, בסדר? אוקיי, אז בואו, זה אני רוצה לסיים את הסגה הקטנה הזאת, ואני הולך להגיד לכם מה צריך לעשות מתווך בתחילת הדרך שלו. חצי שנה ראשונה, 1, 2, 3, 4, 5, יש לנו פה 6 חודשים. אם כל חודש בחצי שנה הראשונה שלו ישים פה 2,000 שקל, 6 פעמים 2,000 שקל, כמה זה יוצא? 2,000 כפול 6, זה 12,000 שקלים. זהו, זה כל ההשקעה שלו. במי הוא משקיע? בו, בעצמו הוא משקיע. הוא משקיע בעצמו, הוא בונה את התשתית של העסק שלו. בזמן הזה הוא יוצר עצמו 10 נכסים בבלעדיות. גם אם חצי שנה עברה, הנה 6 חודשים עברו, הוא לא עשה עסקה אחת, אבל פתאום הוא עושה עסקה אחת של 750,000 שקל, בסדר? 750,000 שקל שהוא מקבל מפה 15,000 ומפה 15,000, ביחד זה 30,000, בסדר? בעסקה אחת, בוא נגיד הוא גם שייך למשרד והוא מתחלק עם המשרד והוא מקבל רק חצי, הנה הוא קיבל 15,000 שקלים, הוא כבר החזיר לעצמו את כל הכסף שלו, אבל מה קרה מכאן? עכשיו כבר יש לו נכסים, והוא משיך עוד לפרסם, ועוד לפרסם, כמו שאמרתי לכם, אני יודע שאני שם 2,000 שקל ואני מקבל לזה 30,000 שקל, אז אני אשים יותר, ואני עכשיו כמו גלגל תנופה, כמו כדור שלג שמתגלגל וגודל מרגע לרגע יותר ויותר. אם אני אעשה את הדבר הזה, זה מקפיץ אותי כמה שיותר קדימה. אוקיי? ודבר אחרון. ואז אני אתן לכם את ההזדמנות לשאלות. אני טוען שכשאתה נמצא בתוך משרד איכותי שמלמד אותך, שדוחף אותך, שנותן לך כלים, שנותן לך את האפשרות ללמוד ממישהו שעושה את זה, ועושה איתך ביחד פעילויות, כמו לדוגמה סימולציות, וכמו לדוגמה שקלה וטריה וכל מיני דברים כאלה, אתה תהיה הרבה יותר טוב. דרך אגב, מי שלא יודע, כל דצמבר בארצות הברית מפרסם מדד ה-100 מתווכים הכי טובים בכל ארצות הברית. 100 מתווכים הכי 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 טובים. כל המאה מתווכים הכי טובים בכל ארצות הברית, כולם ברשתות גדולות. איך זה יכול להיות? לכאורה הם טמבלים, כאילו מי שנמצא ברשת הוא מטומטם, כי בעצם הוא מתחלק עם הרשת. הפוך. תחשבו על דייג. דייג שזורק חכה אחת, מעלה דג אחד. דייג שזורק רשת, מעלה הרבה דגים. יש פה אפקט מאוד מאוד משמעותי. קחו לדוגמה את הזאב. תמיד בנשיונל ג'אוגרפיק אני אוהב לראות את הדבר הזה. בא זאב, תמיד תופס את התלה הכי קטן בסוף של העדר. כבשים! הוא בא לכבשים, תופס את התלה הכי קטן ומתחיל ללך. פתאום הכבשים כולם מסתובבים אל הזאב הזה, ומה הזאב עושה? בורח! מה אתה בורח? אתה זאב! אבל הם עדר. וזה העניין. כל מי שנמצא במשרד גדול ופתאום הוא עוזב והופך להיות לבד, בסוף זה זאב בודד, זה מאוד קשה. כשאתה בעדר, אתה עושה הרבה יותר עסקאות. העסקאות נסגרות בתוך המשרד, זה הרבה יותר קל. משל למה הדבר דומה, ואני מאוד אוהב להמשיל את זה, לקניון גדול, חזק ומצליח, כמו לדוגמה קניון הזהב בראשון לציון, או לא משנה, או הגרנד קניון, לא משנה איזה, וכל אחד מהסוכנים הוא חנות בתוך הקניון. אז ברור שהקניון הגדול, המשרד, מביא לידי, מביא פרסום, מביא תנועה, מביא את הכל, אבל בסוף כל אחד בחנות שלו חייב בסוף לייצר פרנסה. אני לא יכול לדאוג לך שאתה גם תתפרנס. כן, אתה כחנות בתוך הקניון, אתה החלטת להיות בתוך הקניון ולא חנות רחוב בחוץ. אתה גם משלם על זה יותר, אתה משלם על המיזוג ועל התפעול ועל הניקיון ועל השירותים ועל כל הדברים האלה, כן. אבל אתה מקבל בנפיט כזה גדול, אבל בסוף אם אני, יש לי חנות שאני לא יודע לתפל אותה נכון, אז אני גם לא צריך להתפרנס, זה לא משנה אם אני בכינון או בחנות רחוב. ולכן, אם מישהו מבין שהוא, כשהוא נמצא בתוך קניון גדול, במקרה שלי לטובת העניין, המשרד שלנו, המשרד האנגלוסקסון, כרמל מלול, כפר ורדים ועכו, הוא בעצם נכנס לתוך קניון, וכל אחד מהסוכנים פה הוא חנות, כן, וגם עושים שיתופי פעולה אחד עם השני, הם עוזרים אחד לשני, וכן, והם גם מתחרים אחד בשני, כי בסוף הם רוצים שהלקוח יגיע אליהם, והם עושים איזה. ככל שאתה בתוך הביזנס, אתה מצליח לעשות אותו יותר. כן, אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו גם כל אחד הוא אינדיבידואלי. וכאן, בעצם, לפני שאני אסיים לשאלות, אז אני אגיד למי זה הכי מתאים במקצוע הזה. רק מי שבאמת רוצה להתפרנס בצורה איכותית, רצינית, טובה, ובראש שלו הוא רוצה להיות מיליונר, דרך אגב אני רוצה להיות מיליונר, אני מיליונר היום, בסדר? בזכות זה אני היום מיליונר, בסדר? כל אלה ששואלים אותי תמיד, כן, אני היום מיליונר. עוד לא ברמה שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות הרבה יותר, אבל זה בזכות, רק בזכות זה, רק בזכות מה שאני אראה לכם פה. אני גם לא מבטיח לאף אחד שמי שרוצה להיות מיליונר, שיהיה מיליונר, אבל אני מבטיח לכם שמי שירצה ויעבוד לפי דרך ושיטה ויעשה את זה, הוא יתפרנס יפה מאוד, הרבה יותר ממה שהוא מתפרנס היום בתור שכיר או משהו כזה. למי שבאמת רוצה להצליח, רוצה לשבור תקרות זכוכית, שהוא רוצה להרוויח יותר ממה שהוא מרוויח היום ויותר מהבוס שלו, אין פה בוס, זה לא, אתה יודע, במבנה היררכי שבה אתה הולך לעבודה, תמיד הבוס שלך יקבל יותר ממך, תמיד, פה לא, סוכנים מרוויחים יותר ממני כבעל משרד. ודבר נוסף זה מי שבאמת רוצה לקבוע את יעדי ההכנסות שלו ולצמוח משנה לשנה. למי זה לא מתאים? לכל מי שרוצה להיות שכיר, לכל מי שרוצה שיתרפו אותו, שימשכו אותו, שיעזרו לו, אכלו לי, שתו לי וזה, לא מתאים, אל תתחילו, אל תתחילו, זה בכלל לא זה. מי שאומר שאני רוצה לעשות את זה על הדרך, זה לא על הדרך. זה מקצוע, אוהו, מקצוע סופר מכובד, סופר איכותי, סופר רציני, שהוא מכניס, מתגבל, יוקרתי ומכובד. ולכן, אני אבקש כרגע מניר שישלח רגע את הקישור ואנחנו נעבור לשאלות. קישור קטן, שמי שרוצה להצטרף אליי, למשרד המדהים שיש לנו פה, עם כל הצוות המדהים שלנו, סוכנים מדהימים, עם פאני ומעיין המדהימות, שמביאים וסוחפים אותך להצלחה, וכל הסוכנים פה תומכים בך, כדי שאתה תצליח לעשות את הדבר הזה, כנסו ללינק, אני אשמח אם תשחרר את הלינק הזה, כנסו לשם, תצטרפו,
כן, תשמעו, אני עכשיו שולח,
ואני אשמח מאוד, אם מי שירצה, גם לשאול אותי שאלות בכלל באופן כללי, והכי חשוב לי, לגייס אנשים שרוצים בפשן, להיות מוצלחים ומצליחים בפן הכלכלי, וגם בפן האישי. אתם יודעים איזה כיף זה שאתה מחבר כל הזמן בין אנשים? אתם יודעים איזה כיף זה שאתה באמת עושה דברים נהדרים, ואנשים באמת באמת מעריכים ומוכירים אותך? יש אנשים שניסו הרבה זמן למכור, ואתה, תודה רבה, יש אנשים שחיפשו את בית החלומות שלהם, ואתה הבאת להם בדיוק מה שהם רצו. יש אנשים שהיה להם פלונטר מאוד משמעותי, ואתה פתרת להם אותו. איזה כיף זה. הנדלן נורא כאמצעי. באמת, באמת, זה החיבור עם אנשים, ואם אתם אוהבים אנשים, ואם אתם אוהבים להסביר, ואם אתם אוהבים להוביל, אם אתם אוהבים להיות מנהיגים, המקום שלכם איתי, או בכלל במקצוע הזה. יאללה, שאלות.
טוב, אז קודם כל היה באמת מעניין מאוד, אתה כמה דוגמאות ואנלוגיות שחלקם חידשו לי, חלקם חידו לי, היה מעניין. אני מזכיר לכל החבר שיש לכם צ'אט לשאול שאלות, ועד שיכנסו שאלות מהצ'אט, באמת לי יש שתי שאלות. אני גם מנהל צוות, יש פעמים אני מראיין סוכנים, חלק אני מקבל, חלק לא, חלק אני לא רוצה אותם, חלק אני לא רוצה אותי וכן הלאה. דיברת על החשיבות של להיות all in, לא לעבוד על הדרך. אז נגיד בא אליי סוכן לרעיון עבודה, והוא אומר לי, אני כרגע, מי שבא, אני כרגע גם גנן. אז אתה בעצם היית לא מקבל מישהו שיש לו עוד עבודה, או מה?
לא מקבל. סיפור אמיתי, סיפור, קודם כל פעם הייתי מקבל. פעם תמיד אתה, מה אני אתן לו צ'אנס, אין את זה לא עובד, זה פשוט לא עובד, זה פשוט לא עובד, זה לא עובד. בסוף מי שיש לו בוס על הראש, גם הוא מקבל שם רק 3,000 שקל, חצי משרה. בסוף תמיד הוא מחויב לבוס, לא יעזור כלום. סיפור אמיתי, הגיע אליי פה, מישהו ישב אצלי פה במשרד, אומר אני רוצה לעבוד אצלך, אני עובד במקביל במקום אחר, אמרתי לא, אני לא, הלך, יצא ממני, אחרי חצי שנה ראיתי אותו קצת, עושה פוסט פה, פוסט שם, לא משהו רציני, פתאום נכנסה הקורונה, אני מדבר ב-2019, ב-2020 נכנסה הקורונה, ואז הוא חזר אליי כמעט אחרי שנה וחצי, אחרי שנה, אומר, תשמע נתי, הוציא אותי לחלט, אני רוצה לבוא, זה אמר לי, עכשיו חלט, זה הזדמנות שלך, אתה גם מקבל כסף, אז יש לך אוויר לנשימה, כי אתה שכיר, אז קשה לעשות את הטרנספורמציה, תן את המרב וזה. ואז חודשיים באמת הוא עבד ככה ג'אג'ה, כל הזמן היה לו בראש, אני חוזר לעבודה, חוזר לעבודה, חוזר לעבודה, ופתאום הוא בא אליי עם פנים נפולות, אמר לי, נתי, פיתרו אותי, אמרו לי שאני לא חוזר יותר לעבודה, אמרתי לו, תגיד תודה, שחררו לך את הכבלים, שחררו לך את הכדור הענק הזה, כמו שאומרים בסרטים מצוירים עם ההוא עם הכדור הענק הזה לשרשרת, עכשיו תיתן את כל כולך. הבן אדם הפך להיות מטאור. תוך חצי שנה הבן אדם עשה קרוב ל-200 אלף שקל, הבן אדם, קודם כל הוא היה חייב כסף, הוא היה חייב לפרנס את המשפחה. נכנס לזה all in, ובאמת היה באמת מטאור, לצערי הרב הוא עזב אותנו כי הוא עבר לעיר אחרת, הם היו בתהליך מכירה של הבית ופתאום הם עברו לעיר אחרת, בן אדם באמת מקסים, מטאור אמיתי, והיום הוא עושה חייל במקום אחר, לגמרי. אין, זה לא עובד אם אתה עובד במקום מוצב, זה פשוט, עכשיו אתה בעל עסק, מי, איזה בעל עסק? מי יש לו עסק והוא עוד עושה משהו על הדרך כאילו, יש לו בוסר.
אז אם בא אליי מישהי ואומר לי אני כרגע גננת בחצי יום, אני אגיד לה תתפטרי ואז תבוא אליי, מה כאילו?
בוא אני שואל אותך, אתה בעל בית, בוא ננסה סימולציה, אני בעל בית, הבית שלי שווה 1.5 מיליון, אני עכשיו מוכן לבוא, לתת למתווך, קח את הבית שלי, אני כשאני, הם נותנים את המפתח של הבית, סומכים עליי לגמרי, נכון? נותנים את המפתח, תסתובב בבית וכולי. קח את הבית, אבל אתה בעצם עובד רק משעה 5, עד 5 אתה במפעל, ועד 5 אתה הולך, מתקלח, אוכל וזה, ואתה, מי ייתן לי לך בכלל את הבית? אתה היית נותן למישהו מתווך, שומך לשמה, אני עובד רק משעה 5 אחרי צהריים?
אז אני שואל קונקרטית, אם אני בעל משרד, ומישהו אומר לי בטלפון שהוא רוצה להצטרף אליי, יש לו עוד עבודה, להגיד לו, אל תגיע, זה לא רלוונטי, זה בעצם התשובה?
אני ככה עושה, זה לא מתאים. כשתרצה, וזה, אני שולח לו סרטונים, אני אספר לו קצת על המקצוע, שזה, שיבוא גם לרעיון, שיתרשם, יכול שזה באמת יביא אותו, ובעוד חצי שנה הוא כן יבוא אליי, שהוא יותר בשל.
אבל אתה אומר לו, אם אתה איתי, אתה איתי, אין לך עוד עבודה.
לגמרי, לגמרי, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה פשוט בלתי אפשרי.
נתת לי, חידדת לי את זה.
זה לא עובד, בוא, אתה הרי בעל משרד, זה עבד עם אחרים, זה פשוט לא עובד.
זה באמת שאתי זה טיפונת שונה, כי זה מחולק לסוכני מוכרים, סוכני קונים, לא לגמרי צריכים לעשות הכל, אבל עדיין אני מסכים איתך שברמת המחויבות באמת כל מיני אנשים שבאו על הדרך, זה באמת לא, אני תוך שבוע שבועיים פשוט אמרתי להם כאילו שזה לא הולך, אז לגמרי אתה צודק.
אבל אתה מעצמון
שאלה. נכון, אתה צודק, זה לא משתלם, היה מישהו, אתה צודק, זה פשוט לא משתלם לי להשקיע בהם, היה מישהו שאמר לי אני אבוא, אני עובד בעוד עבודה, אני יכול לבוא לתת שעתיים ביום, אז אמרתי לו, אז בוא אני אכשיר אותך והכל. תעמוד שעתיים ביום.
תעמוד שעות זה המינימום, לא מדבר איתך על עשר
לך. לא, אמרתי לו, תקשיב, אני מדבר דוגרי. מה תביא לי למשרד? דירה בחודש? אני אעשה כמה טלפונים, אני אגייס את הדירה הזו בחודש, אתה תביא בעצמי, ואני לא צריך לבזבז 3 חודשים על ההכשרה שלך, זה פשוט לא משתלם לי.
אז בוא, תעשה את זה לבד, כשתצליח, תחבור אליי, אני נותן לך 80%. בוא.
כן. טוב, אז בינתיים אני רואה שנכנסו שאלות. פחות שומעים אותך פתאום, משהו בסאונד אצלך השתנה, פתאום אני פחות שומע אותך.
תודה.
עכשיו כן, אוקיי. אני רואה פה שאלה מרחל, רחל מבקשת פירוט על דירות סמויות, איך משיגים כאלה?
לא, לא, זה לא כרגע רחל, זה
לא כרגע.
זה לא הברכה, זה הברכה בעצמה, זה לא כרגע.
אוקיי, אז שוב חבר'ה שלכם.
אנחנו פה כרגע נתנו מבנה, לעבודה נכונה של מתווך שרוצה להיות מתווך על, לא פחות מזה, לא על הדרך ולא בערך, זה צריך להיות all in, כל מה שאני עשיתי פה זה היה פה באמת מפת דרכים הכי טובה איך לעשות. עכשיו אם אין שאלות אז אני רק אתמצאת לכם את זה בארבעה צעדים, יש שאלות ניר?
כרגע לא, האמת שלי הייתה עוד שאלה, אז אחר כך אולי אני אשאל אותה.
אז תזכור, אני רק אגיד לכם מה ארבעת הצעדים, הצעד הראשון, הצד הראשון זה לא עובדים עם קונים, עובדים רק עם מוכרים. זה הדבר הראשון הכי חשוב. הדבר השני, בסדר? הדבר השני זה שאני עובד בתא שטח קטן. אני לא עובד על כל העיר, אני לא עובד על כמה ערים, אני עובד בתא שטח קטן, לא יותר מ-2000 בתי אב. אני נתי שיינפלד היום עובד על פחות מ-2000 בתי אב, לא עובר את זה, 2000 בתי אב זה המון, זה המון, תארו לכם שב-2000 בתי אב כולם מכירים אתכם, הנכסים באים אליכם, אני אתן לכם בכנות, אני היום מתווך ממש לפי הדרך והשיטה הזאת היא ככה 8.5 שנים, אני אחרי חצי שנה הראשונה, מאז ועד היום אפילו פעם אחת לא הרמתי טלפון לאף לקוח, לא הרמתי, תמיד קראו לי, עכשיו זה טעות,
זה מדהים מה שאתה אומר.
כי זה לא מתווך טוב, מתווך טוב כן צריך כל הזמן לעשות, אבל כיוון שאני טרוד גם בלנהל את המשרד ואלף ואחד דברים אחרים, אבל תחשבו, אני 7.5 שנים, עוד מעט 8 שנים, לא הרמתי טלפון אפילו פעם אחת, אנשים קוראים לי, נתי, בוא תראה את הבית, אנחנו רוצים לעבוד איתך. איזה כיף זה.
אפשר לשאול כמה שיחות כאלה אתה מקבל בחודש?
בין 3 ל-4. עכשיו לא כולם בסוף עובדים, יש כאלה שבסוף זה רק ייעוץ, ובעוד שנתיים אני מגיע אליהם. אני מחר בבוקר מגיע למישהו דרך אגב, שישבתי אצלו לפני שנתיים, בסוף הוחליט לא למכור, ועכשיו הוא סופר בשל, ואמר נתי בוא, זה הזמן. עכשיו אתה כל הזמן אמרת, אנחנו חקלאות, אתה זורע זרעים והם יגדלו מתישהו, ינבטו, אבל אני כל הזמן עושה, כשאני מדבר דרך אגב על פרסום, אחד הפרסומים הכי גדולים זה שאני יושב בבתים של אנשים ואני עושה להם פרזנטציה, ואני גם הופך להיות יותר ויותר איכותי מהפרזנטציה לפרזנטציה. תכף אני אגיד לכם משהו, את המשל של לגבי חוזר בתשובה. לא עובדים קונים, עובדים רק עם אוכלים. תא שטח אחד קטן, ושלוש, עובדים רק בבלעדיות. לא עובד בשום אופן אחר, רק בלעדיות. אך ורק בלעדיות. וארבע, התמאה. מה שאנחנו קוראים זה פרסום. כל הזמן. גמרתי את זה, ואז אני מתחיל מההתחלה. אופ. מתחיל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כל הזמן, זה המעגל שלי, ארבעת הצעדים לגבי, האלה.
שאלה לגבי סעיף 3, אם מוכר אומר לך, אם יש לך קונים תביא, אתה תגיד לו, אני פשוט לא אביא קונים, אפילו אם יש לי, כי אין לך בלעדיות, זו התשובה?
אני באופן כללי, נתי שיינפלד, אני כנתי שיינפלד, אני לא עובד על שום בית שהוא לא בבלעדיות, בסדר? אני אסייג את זה, עוד שני אני אסייג את זה למשהו אחד, גם כשאני עושה שיטשטאפ עם מתווכים אחרים, אני עושה שיטשטאפ רק על בתים שבבלעדיות בוודאות. כלומר, אם אני עכשיו יש אצלי קונה, אני היום לא עושה את זה. אני לא מתעסק עם קונים בכלל. מגיעים אליהם מה שיש לי, 10-12 נכסים, אני גמרו איתי, תלכו, אין לי סבלנות, אבל זה תקלה. סוכן טוב, אמור לקחת את הקונים, ואז הוא גם עושה עם שיטשטאפ עם מתווכים אחרים. אוקיי?
אבל אתה לא תיקח אותו לדירה של יד 2 של פרטי,
בחיים לא. ואני אסביר גם למה. אני, הדבר האחרון שאני רוצה זה שהוא ייכנס לדירה, והוא יגיד הוא רוצה את הדירה, חתם לשם, בוא נגיד שהדירה היא 1.5 מיליון, בסדר? 1.5 מיליון, זה 30,000 שקל פלוס מע"מ, רבותיי, זה כמעט 40,000, זה הרבה כסף, 35,000 שקלים. ואז הוא יגיע הביתה, והוא ירצה את הדירה, והוא ייכנס למסע ומתן, ופתאום אשתו תסתכל ביד 2 ואומר, יואו, משה, תראה, הדירה הזאת בכלל ביד 2, איזה מטומטמים היינו שלחנו למתווך השמן עם הכיפה, האידיוט הזה, כוס אמא שלו. אתה מראה שישאר להם הלשון, לא שווה לי. כל ה-30,000 שקל האלה לא שווים לרפיוטיישן שלי. לא רוצה את זה. אני רוצה לעבוד ישר, איכותי, מקצוען, מקצועי, ליגת על, רויס רויס. זה מה שאני, רויס רויס. עכשיו, אם אני מסתובב עם אנשים...
גם לדירה של מתווך בבלעדיות הם יכולים להגיע בלעדיך.
לא, אבל ממילא, שם אתה תשלם למתווך, ופה אתה תשלם למתווך, פה אתה מקבל את השירות שלי, אני מלווה אותך. אני מלווה אותך במשא ומתן, אני עוזר לך ואני עושה איתך את זה. בכל מקרה.
אז או בלעדיות שלך, או בלעדיות של מתווך אחר, זה מה
שאתה אומר. אני רק אחדד את זה. אם אני היום מסתובב עם אנשים, דרך אגב, הם מסתובבים איתי באוטו, ואני הסתובבנו, ואני אומר, פה יש דירה ופה יש דירה, כנסו, תסיימו, תחזרו אליי, אין בעיה. אם הם באים נגיד ממרחון, נגיד באים ממרכז הארץ, לקנות בכפר ורדים. הנה, פה יש דירה בזה, ויש פה דירה, כנס, אני אחכה לך בחוץ. אני לא נכנס איתם גם. אני אומר להם, הממילה זה לא שלי. אז מה אני אחביא? אני אחביא את הזה שלא... יש מתווכים שהרבה פעמים נוסעים איתך באוטו, פתאום רואים נכס בחוץ, אז ישר האישה מוצאת את הטלפון ומצלמת, הרי הוא שם גז כדי שלא תצלם את השלט. הרי היא יכולה לחזור לבד, מה? חבר'ה, אם יהיה לך 10 נכסים בבלעדיות, 12 נכסים בבלעדיות, אתה נכנס יפה מאוד. אוקיי? אז זו השיטה, 1, 2, 3, 4. עכשיו אני רוצה רק להגיד דבר אחד, וזה קשור גם למה שאני התחלתי להגיד לגבי המחזירים בתשובה, גם לקונים, גם למוכרים, גם לכל דבר. המחזירים בתשובה, יש להם סך הכל, זה קשור לבלעדיות, זה כל מי שפה מתווך, יש סך הכל 5 התנגדויות, זה הכל 5 התנגדויות, כמה התנגדויות, למה מתווך, למה בלעדיות, למה 2%, 5 התנגדויות, אותו דבר גם למחזירים בתשובה, המחזירים בתשובה, כולם שואלים את אותם שאלות, איפה האלוהים בשואה, איפה, לא יודע מה, אז מה אתה חושב שהוא... הוא כל פעם ממציא תשובה אחרת, לא, לכולם הוא נותן את התשובה, אז למישהו שהוא מהשוק הוא נותן את התשובה הזאת, ולפרופסור דיקן למינה עסקים באוניברסיטת חיפה, הוא נותן את אותה תשובה רק בלבל אחר, אבל לכולם הוא נותן את התשובה, ולא רק זה, גם משנה לשנה ששואלים אותו אותם שאלות, אז הוא הופך להיות מכונת תשובות משומנת, אותם 5 שאלות ששואלים אותו, הוא יודע לתת אותם במגוון ערוצים, במגוון רמות, את אותם תשובות, אז אני שואל אותך אם אתה עכשיו מתווך על, אם יש לך בסך הכל 5 מקרים של, שאתה נתקל בהם, 5 התנגדויות, כן? אז מה הבעיה ללמוד את זה בעל פה? מה הבעיה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם? מה הבעיה באמת מומחה ולתת תשובות על החמש התנגדויות האלה? אין בעיה. זה ממש בלי בעיה. זה מקצוע מאוד פשוט. רק צריך לעשות אותו. רובנו לצערנו, הם לא שמה. צריך להיות פשוט all in, כמו שאמרתי. עוד שאלות. זה השאלה שאתם קודם עם משהו.
אז יבגני שואל אם תהיה הקלטה. כן, יבגני, הקלטה תשלח במייל. משה שאל קודם שאלה ארוכה, אני לא יודע אם אתה רוצה להתייחס אליה, האמת שלי יש שאלה, אני רואה תקרונת ברמה קצת יותר במקרו, לפני איזה שבועיים, אני לא זוכר אם אתה זוכר, אבל שלחתי לך כתבה כזו, שיש כרגע איזה דיון על הגבלת חוק המתווכים, שהם לא יכולו לגבות שני צדדים, או שמעת על הסיפור הזה? מעניין אותי מה... נשמע לי משהו כמו משהו אולי יכול להיות די קשה, לא? מבחינת ה...
תראה, אני אגיד לך משהו. בשונה מלשכת עורכי הדין, שזה משהו שהוא מנדטורי, אין לנו באמת איזשהו ייצוג מאוד משמעותי. ואני חושב, זה לגמרי שונה מההדרכה פה, כן? אני ממש חוצה גבולות. אני חושב שהיום הסף כניסה למקצוע הזה הוא כל כך נמוך, שמצד אחד זה הזדמנות מדהימה לכל מי שרוצה לפתוח עסק היום מסגשג, מצליח, ללא הון ראשוני משמעותי וללא סיכון, ובטוח בלי עובדים ובלי מלאי. מצד שני, זה יוצר פה זילות מטורפת, כי מלא אנשים ניגשים למבחן, עושים 25 שאלות, אולי אפילו טוטו, 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 גימל, 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 ובסוף אתה הופך להיות מתווך. ואז עברת תיאוריה על מבחן שבכלל לא מתאים, כי המבחן הוא, על פי חוק אסור לך גם להשתמש, בכל מה שלמדת במבחן אסור לך להשתמש בו. זה מבחן משפטי לחלוטין, על פי חוק אסור לך להשתמש, שזה אבסורד לחלוטין. ואז הפכת למתווך, זה, המשל הוא כמו מישהו שעבר תיאוריה, ועכשיו אתה נותן לו סמי טריילר, פול טריילר, המשאית טריילר עוד מאחורה, ולתת לו לסובב על 60 קמ"ש, 70 קמ"ש, בלב תל אביב, בסמיות שרק עכשיו למדת לנהוג. זה פחות או יותר, זה משהו לזה, אז בטח שיסנאו את המתווכים, ובטח שלא יבינו אותם, ובטח שלא יקבלו אותם, ובטח כולם יראו שכתוב להם פה למצח, שקרנים, רמאים, תחמנים, בני זונות, מורידים מחירים, והם רק רוצים כסף. פותחים את הדלת, והנה 30,000 שקל. אם המקצוע הזה באמת יהיה איכותי ורציני, אם באמת האנשי המקצוע שלנו יהיו איכותיים, ויקראו להם, אני רוצה אותך, נתי שפן, אני רוצה אותך ניר סבר, אני רוצה אותך, מי שדיבר מקודם, לא זוכר את השמות, כן? המקצוע יראה אחרת. ואני לא יודע אם זה צריך לבוא מלמעלה, אני בטוח שזה צריך אבל לבוא מלמטה, ואנחנו כרגע בתהליך כזה, אנחנו כרגע...
האמת שמה שאתה אומר הוא לא דמיון, הוא מציאות מקומות אחרים, הנתונים שאני מכיר זה שבארץ 40% מהעסקאות הם דרך מתווכים, בארצות הברית 96 הם דרך מתווכים, זאת אומרת שבארצות הברית יש רק 6% שלא עובדים מתווכים, לעומת 60% בארץ שלא עובדים מתווכים, שזה פי 10, זאת אומרת בארצות הברית אין כמעט מושג כזה שבן אדם קונה מוכר נכס לבד.
אני חושב שאתה צודק, ואנחנו במגמת עלייה ברוך השם, אני יכול להגיד לך שלפני עשור כשאני התחלתי, הנתונים היו הרבה יותר נמוכים, היו פחות מ-25% עם מתווכים, כאן צריך באמת להגיד זכות מאוד גדולה לחברות הגדולות, שזה בעיקר אנגלו-סקסון שהיא כבר 50 שנה פה בישראל, ורימקס שהם באמת היו נחשון בין המנדב שקפצו למים וחצו את ים סוף לשתיים, זה לא היה פשוט להרגיל את ה... זה תמיד ה... המשל המפורסם שיש את הבדיחה, משל, יש כאלה שאומרים ששלחו שני סוכני נעליים לאפריקה, אדידס ונייק, ושלחו אותם, אמרו להם, לכו תמכרו נעליים. אז הראשון חזר, אמר, מה? שלחתם אותי ואין פה, כולם פה יחיפים. אין מה לעשות פה, אני חוזר הביתה. השני אמר, וואו, תשלחו מלא נעליים כי כולם פה יחיפים. מי צודק? לפי דעתך? מי צודק?
לא, אני מכיר את המשל, אז אני לא רוצה לקלקל, אני מכיר.
אוקיי, אז רוב האנשים, או רוב המנטורים, אומרים, השני, זה שהוא הבין את ההזדמנות וזה. אני טוען שהראשון. כי לשנות תודעה של אנשים, לשנות התנהגות, זה מאוד קשה. וזה ימי זכותם, בעיקר של רימאס ושל אנגלו סקסון, לקח להם 20 שנה, שהיום כולם מבינים שבלעדיות זה דבר טוב, שמתווך זה דבר טוב. לוקח המון זמן. קח את... הבחור המקסים הזה שעשה לנו פה את המכונית החשמלית, איך קוראים לו? נו, וואלה, ברח לי.
אילן מאסק? טסלה?
לא, לא, ישראלי, נו. נו, ברח לי השם שלו. הוא עשה את המכונית החשמלית הראשונה,
בטאפלס.
המכונית החשמלית הראשונה בעולם הוקמה על ידי היזם הישראלי הזה, והוא קרס. הכל קרס, כן. אבל הוא פתח לכולם, והיום כולם
עושים את זה. שי אגסי. רגע, נכון? גיא, אתה איתנו בצ'אט? למה אתה לא כותב לי בצ'אט? גיא, זה מי שהזמנתי. גיא, איפה אתה? תכתוב לי פה בצ'אט.
שי אגסי היה זה שהלך לאפריקה ולמחר נעליים לכאלה שהם יחפים. בוא תשנה לאנשים רגע, שהם יחפים.
אנשים פה כותבים שהם חושבים שאין צ'אט, אולי זה לא צ'אט, אולי זה questions. סתם, אני חושב לי שכולם ידעו, אולי זה לא מופיע לכם כצ'אט, אלא כ-questions, בואו תרשמו לנו את זה פה. אבל טוב שעזרת על משה אגסי, אם אתה יכול רק לכתוב לי, זה באמת שאני יודע שכולם יודעים להשתמש בצ'אט, אז זה לא צ'אט, זה כנראה questions. אז גיא, בוא תכתוב לי רגע ב-questions, ובינתיים אני גם רואה עוד שאלה. יבגני שואל, האם חייבים לעבור לצפון כדי ללמוד ולעבוד יחד עם נתי? אני גר במרכז הארץ.
מי שרוצה לעבוד איתי ספציפית, אז כן, אני עובד בתא שטח מאוד מאוד ספציפי, וצריך להצטרף אליי, כי זה לא עובד מרחוק. יש אפשרות ללמוד וזה, אבל אם אתה רוצה באמת להצליח וזה איתי, אז זה באמת להיות בחבורה, זה תהליך, זה וייב, זה אווירה, זה הכל ביחד, זה all in.
כמה סוכנים אתם היום אגב?
זה לא משנה, זה לא רלוונטי.
לא משנה.
זה לא מדד גם, אני אסביר למה זה לא מדד. כי יש משרדים שיש להם איזה 20, 30, 40 סוכנים. כמה מתוכם באמת מייצרים הרבה עסקאות? זה טובה. לעומת זאת, יש משרדים שהם הרבה פחות סוכנים, אבל הם מאוד ותיקים, הם מאוד חזקים, הם מאוד איכותיים, הם מאוד מוטמעים בשטח, והם מייצרים המון המון עסקאות. עכשיו, זה עניין של אופי, זה עניין של הבנה של המשרד. זו השאלה מה אתה רוצה להיות ואיך אתה רוצה להיות. אז יש גם הבדל בקטע הזה, לדוגמה, בין רימקס לבין אנגלו-סקסון, בהבנה הכללית הזו, ואני לא אכנס לזה כרגע, אני לא חושב שהמדד הוא כמה סוכנים יש, אלא כמה כסף כל סוכן עושה, וכמה כסף המשרד עושה. זה המדד. בסוף צריך לדעת עם כמה כסף הסוכן הולך הביתה. גם אם הוא יתחלק עם המשרד בקניון הזה שנקרא אנגלו-סקסון, כרמל, מעלות, פרודים ועכו. עוד שאלות.
אוקיי, חברים, הזדמנות האחרונה לשאול שאלות את נתי, משהו קשור להרצאה ששמעתם, משהו קשור לתחום התיווך. יש באמת, אגב, הרבה משתתפים בוובינר הזה, וגם כמעט 100% מהמשתתפים נשארו איתנו לא כל הוובינר, זה לא מובן מאליו, יש לך המון פשן ונשארנו ככה טיפונת מעבר לזמן, אז חבר'ה יש לכם צ'אט וקוויסטשנס, אם אתם רוצים לשאול שאלות, גם מקסימום לא יש זמן, אז אולי תשלחו לי במייל, ואחר כך אני אעביר לנתי. טוב, נתי, אז באמת היה מאוד מעשיר, אולי אתה רוצה לנסות לסכם באיזה משפט, או באיזה תובנה שאנשים אתה רוצה שיקחו איתם.
אני חושב שהמקצוע הזה זה המקצוע הכי מתגמל, הכי מכובד והכי יוקרתי שיש, וזה עסק שקל להיכנס אליו ולהפציץ את עצמך עד לשמיים בלי בעיה. אבל חשוב מאוד שתהיו ישרים, תהיו מקצוענים, תהיו איכותיים, ותדרשו מעצמכם מה שאתם דורשים תמיד מהלקוחות שלכם. אני תמיד אומר, שימו לעצמכם הרע, סיפור קטן ואחרון, שאני חושב שזה מה שמאפיין אותי באופי שלי, הרבה פעמים נדבר גם עם הסוכנים של הדבר הזה. הרבה פעמים יש מצבים ש... מגיע איזה סוכן עצבני, נראה, הוא עשה ככה, והוא עשה, המוכר, הוא הקונה, וזה וזה. אז אני שואל את עצמי, או אני שואל את הסוכן, אבל אם היית במקומו, הרי גם אתה היית עושה את הדבר הזה. ואני מספר לכם סיפור קטן. הייתי בן 19 פחות או יותר, אני 18, 19, אני ויעל, שהיום אנחנו נשואים כבר המון שנים, ועשיתי לה מסאז'. אני זוכר, היינו ילדים קטנים, בגיל 18, עשיתי לה מסאז', ואחרי איזה רבע שעה, והיא הסתובבה ואמרה לי, יו, איזה מסאז' נהדר אתה עושה, איפה למדת לעשות כזה מסאז' נהדר? אז אמרתי לה, אני אף פעם לא למדתי, אבל עשיתי לך מה שהייתי רוצה שיעשו לי. אז זה המוטו שלי בחיים. כשאני מלווה מישהו, אני אעשה עבורו את הכל, כי אני הייתי רוצה להיות מה הוא יעשה עבורי. ואם הוא מתעצבן וזה, אני צריך להבין אותו, כי הוא צודק. המוכר תמיד רוצה לקבל יותר כסף, והקונה באופן טבעי רוצה לקבל את הבית בפחות כסף, ואפשר להבין. ואם אתה מבין את הצד הזה ואת הצד הזה, ואתה מצליח להזדהות איתם, אתה מצליח לעשות בלי בעיה את המאצ'ינג הזה, ואתה עושה עסקאות נהדרות. ביושר. תעשו הרבה כסף, אבל ביושר.
יפה, תובנה חזקה. אז תודה לכל מי שהיה איתנו הערב, תודה לנתי, והקלטה תשלח במייל לכל מי שפספס את הלקים, או שרוצה לעבור עוד פעם. שיהיה לנו ערב טוב, בהצלחה לכולם.
ביי ביי, תודה. ביי.